שלום. צהריים טובים. כמו שכתוב במקורות, השיעור הוא יחרוס סביב פחות או יותר ציר אחד, אבל מבחינה מעשית הוא יעסוק בשלושה נושאים ששייכים זה בזה לגבי טוען וחוזר וטוען. אנחנו לא נספיק את כל סביבי הטוען וחוזר וטוען, שהיא ים עמוק ורחב. הסוגיה העיקרית שם, שחוזר, טוען וחוזר וטוען מפתור לפתור, אנחנו לא ניגע בזה בכלל. נעסוק בעצם בשלוש סוגיות שקשורות ללאה, שהראשונה בהן היא היחס בין טוען וחוזר וטוען למיגו במקום עדים, השנייה היחס בין טוען וחוזר וטוען למיגו למפרע, והשלישית שקשורה בזה, ואנחנו נראה איך, זוהי סוגיית המטלה. וכרגע נפנה את הראש רק לסוגיה הראשונה, בעצם נעסוק בשאלת מיגו במקום עדים. הגמרא אומרת, זה אומר שלבותיי וזה אומר שלבותיי, היי הייתי שעדי דאהבתי, והי הייתי שעדי דאכלה שני חזקה. אמר רבא, מה לא לשקר? איבא ימר מן הצביתה, ואכלתיה שני חזקה. כלומר, אנחנו מאמינים לזה שהביא שני חזקה, למרות שאין לו עדים שהיא שלבותיי. אמר לאביי, מה לי לשקר? במקום עדים לא אמרים. הסוגיה הזאת שווה על עצמה בלמד ג' עמוד ב' זה אומר שלבותיי וזה אומר שלבותיי, ועוד פעם שם רק השמות מתחלפים. אמר רב חיסדא, מה לא לשקר? אביי אמר מינה צבינתה ואכלתי השני חזקה. אביי ורב לא ספירה לו עד רב חיסדא, מה לי לשקר במקום עדים לא אמרים. היה מקום לראות את הסוגיה הזאת פעם אחת, אולי שהרשב"ם נותן הסברים שונים בשתי הסוגיות. אנחנו נעמוד על זה רק בצורה אגבית, ונאמר כהקדמה שכל הראשונים שללו, ועל פניו נראה בצדק גמור, שללו את האפשרות שמיגו יותר חזק מעדים, ושמיגו יכול להכחיש עדים. עדים נאמרים בתורה, מיגו אמנם נאמר שזו הסברה דאורייתא, אבל זו הסברה. אין, ודאי שאין לזה כוח כמו של עדים שהתורה אמרה במפורש, על פי שניים עדים יקום, או על פי שלושה עדים יקום, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ואין לנו בשום מקום נאמנות שיכולה להכחיש עדים, אפילו עדים עצמם לא יכולים להכחיש עדים, כלומר יכולים להכחיש עדים רק במידה מסוימת. אין לנו נאמנות גדולה כמו של עדים. נאמנות של מיגו, גם אם זה סברה, סברה שבהחלט לא מאוד חזקה, ואנחנו יודעים שמיגו לא הוציא לו אמרין, וגם דברים אחרים, אם כי זו מחלוקת ראשונים. ולא יעלה על הדעת שמיגו יגבר בצורה חזיתית על עדים. ממילא רוב הראשונים הלכו כאן בסוגיה בכל מיני נימות אחרות. אני חייב לומר שיש כמה ראשונים שלכאורה משמע, וגם אחרונים מדייקים בהם, שהמחלוקת היא מחלוקת חזיתית. מה יותר חזק, מיגו או עדים? אם נביא כדוגמה את התוספות שביקשנו לראות בכתובות, ומשם באמת מביאים ראיה לדבר הזה, שם מדובר על שני עדים שמאשרים זה הכתב ידם. בואו נגיד שלא צריכים את האישור שלהם, שהשטר הוא שטר מקוים, והם פוסלים את עצמם ואומרים קטנים היו, פסולי עדות היו. אז עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותם בבית דין, והם יוצאים כאן נגד עדים. והשאלה, מה נאמנותם? והתוספות שואל, ליקא ליה קשויה דלאמנו במיגו דאיבאי אמרו פרוע. כן? מדוע לא נאמנים במיגו שיכלו להגיד שהשטר פרוע, יהיו נאמנים לפסול את עצמם? אומרים התוספות, כיוון דמקוים הוא הווה מיגו במקום עדים, כדיפרשנו. מיגו במקום עדים, הם לא נאמנים לפסול את העדים החתומים על השטר, למרות שזה הם עצמם, במיגו של פרוע, כי זה מיגו במקום עדים. ועוד, דחזרי ומגידים, כמעין שיגיד שמנו חזור ומגיד, ועוד, דבשני עדים לא אמרין על מיגו. כלומר, התוספות נותן כאן עוד שני תירוצים להגיד מדוע הם לא נאמנים לפסול את עצמם במיגו של פרוע, ומשני התירוצים האחרים, לכאורה משמע שבאופן עקרוני, המיגו של פרוע יכול היה לפסול אותם כעדים. רק שיש כאן כמה סיבות, מדוע לא אומרים מיגו? לא אומרים מיגו בשניים, שמה אין בדעתו של אחד מה שאומר השני, זה יהיה לנו גם בעמוד הבא, הסברה הזאת כאן בבבטה, בדרה, מכל מיני סיבות טכניות. לא אומרים מיגו בשני אנשים, אבל משמע שאילו היינו אומרים מיגו בשני אנשים, אז על סמך המיגו הזה הם יכלו לפסול את עדותם, וזה עימות חזיתי, האם זאת באמת כוונת התוספות. אנחנו נרצה לראות באופן עקרוני דבר כזה כמעט שאיננו מתקבל על הדעת, אם כי הוא עולה מכמה ראשונים. הראשונים כאן בסביעה חיפשו להתחמק מהעניין הזה, והעמידו את המחלוקת במיגו במקום עדים, שהמיגו הוא לא לגמרי נגד העדים. כלומר, שאני יכול למצוא איזשהו שביל עוקף. אם ניקח את דבריו של רבינו יונה, אצלכם דבר דומה מופיע גם בשמו של רבי עקיבא עגר. אני אקרא את זה כאן במקורות אני מתכוון, אני אקרא את זה מרבינו יונה, אומר דברים דומים מאוד. אומר, וקש לי, רבה איך יהיה בסוף כדעתי, דאמרין על מה לי לשקר במקום עדים? והוא מביא ראיות שלא אומרים את זה, ויש הרבה ראיות מש"ס שאי אפשר להגיד, משניות מפרשות שאי אפשר להגיד מיגו במקום עדים. הוא אומר, ויש לומר סביר אלי לרבא דמיקוח מיגו, תענינן לי דהי דאמר של אבותיי, דסמיך נעלי כדאבתיי, אף על פי שאין טוען זה כן. כלומר, על סמך המיגו, לא היינו מעמידים את המיגו בעימות עם העדים, אבל היינו עושים איזשהו עיקוף. כן, ואומרים שכשהוא אמר של אבותיי, זה מקביל לביטוי שהיום אנשים אומרים, זה של אבא שלי. כן, כלומר, מישהו נוסע על הכביש עם שני גלגלים בכל צד של הקו הלבן ובמהירות ולא מתחשב בכלום, אז אומרים זה הכביש של אבא שלו. כלומר, לא מתכוונים שהכביש הזה אבא שלו סלט, לא מתכוונים להגיד, הוא מתייחס לזה כאל בעלים, כאילו כאן הבעלים וכולם כאן אורחים פורחים. כלומר, בן אדם בא ואומר, זה של אבא שלי, הוא מתכוון להגיד, זה פשוט לי שזה שלי. אז זה תירוץ של הדברים שלו, זה דחוק, והיינו עושים את זה כדי שלא יסתור המיגו את העדים. מדוע שלא יסתור המיגו את העדים? כאן יש לכם במקורות, זה צוט אחד שם, הקטן יותר, אחד ב' זה נקרא. אני מתחיל מסוף הטור הימני, וכיוון דמיגו דאורייתא הוא, כן, מיגו זה דאורייתא, איפה כתוב מיגו בתורה, מי יודע? כן, לא כתוב מיגו בתורה, אבל כל דבר שהוא סברה הוא מדאורייתא, כיוון שהשכל הישר, לעשות שיקולים, על פי השכל הישר זה דין דאורייתא. כן, איפה לומדים את זה? אני לא יודע, אולי אחרי השם אלוקיכם תלכו, אולי משהו מהסוג הזה, ועשית הישר והטוב, אבל ללכת בדיני ממונות אחרי השכל הישר, זה דאורייתא גמור, וממילא מיגו הוא דאורייתא, למרות שאין פסוק שאומר אותו, אבל נחשב מיגו דאורייתא. כיוון דמיגו דאורייתא הוא איתלן לתרץ דבריו, כדי שלא יהיה מוכחש מסעדי, כמו שראוי ליישב דברי העדים, שלא יהיו מוכחשים זה מזה ואפילו בדוחק. כיוון שהם נאמנים, הם בחבורה בסימן כפתת. והוא עדין בזה, כיוון שיש לו מיגו ודאי קושטא קמא. ולפי שעדים מכחישים אותו, צריכים אנו לפרש דבריהם שלא יהיו מוכחשים. כלומר, ככל שניתן, כשיש לנו שתי אמיתות, ועדים זאת ודאי גם מיגו שאמור להיות אמת, כשיש לנו שתי אמיתות, ככל שניתן, ששתי האמיתות לא תבטלנה זו אל זו, אלא ניתן ללכת באיזושהי דרך צדדית, ולהתיישב עם שניהם, עדיף לעשות את זה. המקור זה מופיע כאן בשולחן ערוך, מיד אחר כך במקורות, הלכות עדות כפתת א', אם אינו סותר, כאן מדובר על עד שחזר בו, אם אינו סותר עיקר דבריו הראשונים, כגון שהדברים סתומים וסובלים באור אחד משני ענייני משמעות, אחד קרוב ואחד רחוק, כל שאנו יכולים לכוון דברי העד, כדי שלא תהיה עדותו מוכחשת, יש לנו לכוון דבריו. כשם שיש לנו לתרץ דברי שני עדים, הנראים מכחישים זה זה, כדי שתהיה עדות מכוונת. זה הדבר שאנחנו לומדים אותו, יש לנו סוגיה בנושא פסחים, כן, גם בסנהדרין, כן, שני עדים שאחד אומר שזה היה ביום בדלת בחודש, ואחד אומר על מקרה מסוים שהיה בהי בחודש, אז אנחנו רואים שאחד מהם טעה בעיבור הדיין. כלומר, נזכור, לא היו לוחות מסודרים כמו אצלנו, כל אחד באייפון שלו, בשעון שלו, לא היו לוחות מסודרים, יכול להיות שמישהו לא ידע שעיברו את החודש, מישהו שכן ידע שעיברו את החודש, בעיקר בחודשים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, חשבן וכסלו, חודשים מועדים לטעות כזאת, בגלל שלפעמים הם חודשים מלאים, לפעמים הם חודשים חסרים, ואם כן, אנחנו מתרצים כדי שלא תהיה לנו הכחשה בין עדים. עדים זה דבר שקרוב לאמת, ואנחנו מעדיפים לעשות כל דבר כדי שלא תהיה בין הכחשה, ולכן גם כשהוא אומר זה משפט סתום ובלתי מובן, אני אעדיף לפרש את המשפט הזה על פי הבנה לא שגרתית, ובלבד שזה לא יסתור את ההבנה היסודית. אגב, כמו שאתם ודאי יודעים, מדיניות כזאת קיימת גם בין מפרשי התורה. השאלה היא כזאת, הרמב"ם, כן, שיטת הפרשנות של התורה של הרמב"ם. כל פעם שיש אמיתות יסוד, אז הוא דוחק בפסוקים איזשהו פירוש, שאולי זה משל, ואולי זה דרך, ואולי זה ככה, ואולי זה ככה, כדי שזה לא יסתור את אמיתות היסוד שהרמב"ם מקבל. כלומר, הצורך הזה תמיד יהיו כאלה שיגידו פשוטו של מקרא, ואם זה סותר את אמיתות היסוד, אז נשנה את אמיתות היסוד. אנחנו מכירים את ההבדל הזה בפרשנויות, אינני נכנס לזה כרגע, גם לגבי עדים, הדבר הזה קיים. כלומר, העיקרון הזה, שאצל הרמב"ם קיים בפרשנות, שאם יש לי עמדת יסוד, אני אשתדל לתת איזושהי פרשנות, גם אם היא דחוקה. ולמרות שיקומו כל בוגרי הגוש ויגידו, זה לא פשוטו של מקרא, אני אגיד, של אבותיי, זה דסמיך עליי כדי אהבתי. כן, כלומר, כדי שלא תהיה סתירה, יש כאלה שמחפשים דווקא שתהיה סתירה, ואז יש דין כזה ודין כזה, ואפשר ללכת לכל מיני כיוונים כאלה, אבל בעדויות אנחנו לא מחפשים שני דינים, ואנחנו מחפשים איכשהו ליישב את הסתירות. ולכן אומר כאן, רבנו יונה את הדבר הזה, היית אמר של אבותיי, זה סמיך נעלי כדי אהבתי, ואז אני חי גם עם המיגו וגם עם העדים. זוהי שיטת רבא, וזוהי גם שיטת רב חיסדא להלן. לעומת זאת, אביי יגיד, כמו שאמרנו מקודם, והוא יגיד, אין דבר כזה. אני הולך על פי פשוטו של מקרא. הוא פשוטו של מקרא של אבותיי, זה היה של אבא שלי. לא היה מלבון של אבותיי. ואם זה סותר את העדים, אז יש לי כאן שתי אמיתות יסוד שמתנגשות, והאמת היותר חזקה זה העדים, ידחר ממנו מפני העדים. כלומר, זאת השאלה מהן השאלות הפרשניות הקיימות היום. אני רק רוצה להעיר כאן איזושהי הערה גם על רבי מיונה וגם על רבי עקיבא העגר וגם על התירוץ הראשון ברשב"א. לכאורה מוזר שהם הלכו לתירוץ הדחוק יותר. הלכו והסבירו, כשהוא אומר שאבותיי תסמיך עליי כדי אהבתי. בהמשך, בסוגיית טוען וחוסר וטוען, אז תסמיך עליי כדי אהבתי, עכשיו פירוש דחוק. נכון, מה הפירוש היותר מרווח? מה? של אבותיי, של קרוע מאבותיך. הרי הפירוש של אבותיי תסמיך עליי כדי אהבתי, שנוי במחלוקת בין אולה לבין נהרדה. נכון? נכון שאנחנו פוסקים שאפשר לפרש בדוחק גם תסמיך עליי כדי אהבתי. אבל ודאי עדיף לפרש, במקום זה להגיד של אבותיי, של כחור מאבותיך, זה פירוש הרבה יותר קלה. ולפירוש הזה הרי מודים גם נהרדה, נכון? כתוב מודו נהרדה, איך אני אמר של אבותיי של כחור מאבותיך, שנאמן. למרות שבתסמיך עליי כדי אהבתיי, לא נאמן, והסברה היא פשוטה. של אבותיי של כחור מאבותיך, אז אני רק מוסיף איזה פרט. אבותיי, תסמיך עליי כדי אהבתיי, אני בא ונותן פרשנות צדדית. כלומר, שמה שאמרתי, זה היה משל, וזה לא היה עובדות, אלא רק משל. שרבותיי, אמרתי כמשל למשהו אחר. מעין פירוש רמב"מיסטי כזה. כן, להסביר כל הדברים. משל, לא ראיתי אף ראשון שאומר שהוא אמר כאן, של אבותיי, אמרתי זה רק במראה הנבואה, כמו שרמב"ם אומר, אבל היה זה להגיד שזה משל מוכר לנו הרבה פעמים, ולהרדה אינם מוכנים לקבל את זה. לעומת זאת, להרדה כן מוכנים לקבל של אבותיי, של כחור אבותיי. ואכן הרמב"ן כאן מעדיף להסביר כך, והוא אומר, ויש לסברי רבי ורב חיסדא, כיוון דטען זה בברישה, הייתה של אבותיו, מהימן, ונאמר שאבותיו לקחו מאבותיו של זה. נאמר שאבותיו לקחו מאבותיו של זה. למה באמת גם רבנו יונה וגם רבי עקיבא העביר שהוא אחרון שבא חולים ולא היה אחד ראשונים העדיף דווקא את הפירוש הדחוק יותר של אבותיי תסמיך עליי כדי אהבתיי? מה אתם אומרים? נראה לי לדעתם, וזו גם הסברה של התירוץ הראשון של הרשב"א, של אבותיי של כחום אבותיך זה לא מספיק. נכון? של אבותיי של כחום אבותיך מה אני צריך להוסיף? או, שאני יודע את זה, איך אני יודע? השאלה איך אתה יודע שאבותיך לקחו מאבותיו של כחום? אז אני יכול להגיד עוד ארבע אחד יומה. ולכיוון הזה באמת הולך את הספורט, זה הולך את הספורט. כלומר, אבי גר בקרקע הזאת חד יומה, ואז בידים צריכים לטעון לי שאבי לקח את זה מאביך. זוהי באמת שיטת התוספות, וזה פירוש מתקבל על הדעת. ואני אומר שאלה ודאי, אני אומר, תשמע, אני ראיתי שאבא שלי גר אותה. הייתי יחד איתו, הלכתי יחד איתו לשדה, כשהוא קצר את התבואה, והוא גם נתן לי לקצור, ביליתי יחד איתו בשדה ימים רבים, אז אני יודע שאלה ודאי. יבואו ביתים ויתנו שלקחו המבטך. אבל ככה באמת מסבירים התוספות בסרטון, דעקה. דעקה רוב הראשונים, ואני לא אכנס לזה עכשיו, זו לסוגיה בפני עצמה, אבל רוב הראשונים מבינים שאנחנו לא טוענים לאדם שאומר אבי דר בחד יומה, רק על סמך זה שהוא אומר לנו אבא שלי דר בחד יומה, גם אם יש לו מיגו. אם יש עדים שאבי דר בחד יומה, מי שגר יום אחד בקרקע, טוענים לו שמה הוא לקח אותה מאביך שלך, שהרי אתה מחזיק שלוש שנים ויש סיבה לקרוא לך פעם. אז רוב הראשונים, רוב מוחלט של הראשונים, וביניהם כמובן גם רבנו יונה והרשב"א והרמב"ן, וכולם חולקים בנושא הזה על בעלי התוספות ומבינים שבית דין לא טוענים עצמה אם מילא אנחנו לא יכולים לטעון לו של אבותיי, שכחו מאבותיך, הרקע מאיפה אתה יודע, אנחנו ניתן לו שאבותיך דרו בה חד יומה. אין דבר כזה. אלא מה אנחנו נצטרך לטעון לו? שכשהוא אומר של אבותיי, הוא התכוון של אבותיי, שכחו מאבותיך, כמי דידי. כלומר, שראיתי שאביך קנה את זה. סליחה, שראיתי... מה הבא, שנות החזקה, איתן לנו, אנחנו ניתן במקומו. מה נגיד במקומו? שכשהוא אמר של אבותיי, הוא מתכוון של אבותיי שלקחו מאבותיך בפניי. כך כנראה התכוון הרמב"ן להגיד. הפירוש הזה, אני חושב שהוא פירוש דחוק מאוד. כלומר, אני אסביר את דבר. כשנהרדאי אומרים שאדם נאמן להגיד של אבותיי, של כחוע מאבותיי, שהתכוונתי, כשאמרתי של אבותיי, התכוונתי של כחוע מאבותיי כמי דידי, זה דבר שאדם אומר אותו. אדם אומר, כן, כשאמרתי של אבותיי, ואני ראיתי שאבותיי לקחו את זה ממך, אני ראיתי שהם שילמו לך, ואני ראיתי שאתה כתבת עליהם למשטר, לפני הרבה שנים. זה מתקבל על אדם, אם אדם יבוא להתאמס. אבל כאן מדובר בסוגיית מיגו במקום עדים שאנחנו נטען לו טענה כזאת. אנחנו נטען שכשהוא אמר של אבותיי, הוא התכוון של אבותיי, של כחו אבותיך כמי דידי. אם אדם לא אמר את זה, לבוא ולטעון כזאת טענה בשמו של אדם, זה דבר שנשמע רחוק מאוד. אם אדם טוען את זה, זו היא טענה חזקה. ונהרדאי מודים בכזה מקרה לאולה. אבל בסוגיה של רבא ושל רב חיסדא של מיגו במקום עדים, כדי שהמיגו לא יסתור את העדים, אז אנחנו נגיד, כשהוא אמר של אבותיי, הוא התכוון של אבותיי, של כחוע מאבותיך בפניי. להגיד כזה דבר על אדם, שאדם לא אמר לנו את זה, ואין לנו שום בסיס כדי לומר את זה, זה נראה לי קשה מאוד. ולכן באמת העדיפו כאן רבנו יונה ורבי עקיבא העגל, וככה נדמה גם בשבוע של הרשב"א, העדיפו להגיד, כדי שלא תהיה סתירה בין המיגו לבין העדים, להגיד של אבותיי וסמיך עליי כדי אהבתיי. זוהי נקודה צדדית. אולי אפילו לא כל כך חשוב שתזכרו את החילוק הזה. אבל מה שחשוב לזכור, שסוגיית מיגו במקום עדים, על פי כמעט כל הראשונים בסוגיה שלנו, עוסקת בעניין אחד. ואני אומר, העניין הזה קיים לנו בבית המדרש, הרבה מאוד, המון מחלוקות, גם בפרשנויות של פסוקים. כשמתנגשות אמיתות יסוד, האם להשאיר את זה בסתירה, ואז להכריע על פי הסתירה, או לעקם את הדברים מפשוטו של מקרא, ולהגיד, אולי כאן הכוונה היא קצת אחרת, למשל, עוד חיסור במחסרה והקטני, כלומר, כל מיני כאלה דברים, כדי שלא תהיה סתירה. שוב, אני אומר, מחלוקות כאלה יכולות גם להיות בשס, כשיש לך סתירה בין סוגיות. האם להגיד מחלוקת הסוגיות, ואז אתה צריך להכריע בין סוגיה א' לבין סוגיה ב', או להגיד, כמו שהתוספות אומרים, נותנים איזה מוקימתא בסוגיה אחת, ואומרים שאמרת המילים האלה, זה לא בדיוק הכוונה. כלומר, השאלה היא, כאמור, שאלת יסוד בפרשנות, כאן שאלת היסוד בפרשנות הזאת שנויה במחלוקת בין רבא, או אם נוסיף את הסוגיה הבאה, בין רבא ורב חיסדא, כלומר, בין הדור העתיק יותר של האמוראים, לבין אביי ורבא, אביי ורבא חותרים להכרעה. ואומרים, אני מפרש את הכל כפשוטו של מקרא. זה אמר של אבותיי, זה אמר של אבותיי. אז זה של אבותיו. ושל אבותיו משמע, של אבותיו מעולם. ואם משמע של אבותיו מעולם, אז יש סתירה, וכשיש סתירה, אני צריך להכריע בין מיגו לחזקה. וכאן, כמובן, וזה מודים כולם, שאם אני צריך להכריע בין מיגו לבין עדים, אז אני מכריע לטובת העדים, ולא לטובת המיגו. למרות דברי כל הראשונים כאן, אני הייתי נוטה להציע פירוש אחר. אולי נוטה יותר לשיטת התוספות, ונוטה יותר באמת לסתירה בין המיגו לעדים, אבל לא לסתירה גמורה. נראה לי יותר בפשט הסוגיה, אני לא יודע, נראה לי גם ככה בסוגיות אחרות, מבחינת ליבי אומר, לא צריכים לקבל את זה, אבל רק תשמעו את הדבר שלי בתור זעקה כאן נגד הראשונים. אנחנו לא הולכים לפרש את המשפט שלו, שכשהוא אמר של אבותיי, תסמיך עליי כדי אבותיי, או של אבותיי, הכוונה של אבותיי, שכחוה מאבותיך כמידידי, אנחנו מפרשים את המשפט כפשטו של אבותיי, זה היה של אבא שלי, וכמו שאומרים כאן כמה פוסקים, זה היה של אבא שלי, משמע של אבא שלי מאז ומעולם. של אבותיי, מאז ומעולם.
ואני רוצה לנסות לומר
שמיגו עשוי
לנצח את דין.
לא כמו ששואלים כל הראשונים, אז מה, יודע, עד אומר לא לוויתי, ובאו עדים שהוא לבא, ונגיד שיש לו מיגו, שהוא אומר פרעתי, אז מה, תאמין לו נגד העדים? העדים אומרים, ראינו שהוא לבא, והוא אומר לא לוויתי. ודאי שהעובדה שיש לו מיגו, אנחנו לא נעמיד, אנחנו לא נכחיש את העדים מכוח למיגו, כשהוא אומר לא לוויתי, והעדים אומרים לבא. אבל כאן זה אומר של אבותיי, וזה אומר של אבותיי, שאנחנו נבוא ונשאל את העדים, אתם אומרים שהקרקע היא של אבותיו של ראובן. מאיכן אתם יודעים שהקרקע היא של אבותיו של ראובן? מה העדים יגידו? אז זאת אומרת, ראינו במשך הרבה שנים שראובן עובד שם. לא ראובן, שאבא של ראובן. ראינו במשך הרבה שנים שאבא של ראובן עבד בקרקע, זה מה שאני אגיד. מאיכן הם יודעים שזה של אבא של ראובן? הם בדקו את רשימת הנחלות מיהושע בן נון ועד היום, ועברו על סדרי הירושות. שאמרו שזה של אבותיו. האם פירוש הדברים שהם ראו שאבא של ראובן קנה את זה למישהו? בדרך כלל, מה המשמעות שעדים אומרים שזה של אבותיו של ראובן? משמעות היא שאבותיו של ראובן היו כאן מרקם. כלומר, תיאורטית, מספיק לנו להעיד שזה של אבותיו של ראובן, בזה שאבותיו של ראובן גרו באחד יום, כבר אפשר להעיד שזה שלהם. הרי זו היה המשמעות של מרקם, היה לנו משהו כללי לפני כמה שבועות של הרב גיגי בדבר הזה, ואם כן, זוהי משמעות שזה של אבותיו. כלומר, מה מעידים את עדי ראובן? ראינו את אבא של ראובן עובד. בואו נגיד לא אחד יום, נגיד מי אל אנג'ים ונגיד ראינו את אבא של ראובן במשך 15 שנה עובד. אבל מניין לכם שזה שלו? אחרת למה הוא עובד פה? אחרת למה אף אחד לא אמר לו שום דבר? אחרת למה הוא מקיים פה חזקה? בסדר, שמרה טובה. בא רבא ואחר כך רב חיסדא ואומרים שסברה טובה, היא לא עומדת נגד מיגו.
כשבא שמעון ואומר, ושמעון יש לו חזקה, הוא אומר, נכון שאבותיך עבדו בשדה, אבל זה לא היה שלהם אף פעם, זה היה של אבותיי.
עם מה אתה סותר את הטענה הזאת? אם הטענה מסתם, אבותיו של ראובן עבדו פה, אז מסתם, אז היה שלהם.
כאן באים רבא ומפחיסטה ואומרים, המיגו עדיף מטענת ידי אבות של ראובן.
בעוד שמה שטוען כאן אביי, ובסוגיה הבאה טוענים לזה אביי ורבא, לא. כשבאים עדי אבות ראובן ואומרים שהם ראו את הקרקע של אבות ראובן והודר בקד יומה ומצידי 15 שנה ולא משנה כאן. על פי כללי ההלכה אנחנו מעמידים את הקרקע בחזקת עבודיו של ראובן. כן, מי שמערער על חזקתם כאן וראינו אותם יושבים כאן.
אם על פי כללי ההלכה העדים האלה נחשבים עדי מעקרה, זה ישבור גם את המיגו של שמעון. בעוד שבאים רבא ורב חיסדא ואומרים, ודאי מיגו שסותר עדים במפורש, בא האדם ואומר, לא לביתי, ובאים שני עדים ואומרים, כן. בא בן אדם ואומר, נסתיך על מנה, ובאים עדים ואומרים, היא אתה בתולה. שם אולי אפשר להתווכח. מאיפה אתם עדים שהיא בתולה? בדקתם את הבתולים שלה. נסתה, לא יודע. הגמרא אומרת, הוא עינו מעל ראשה. זה משהו כזה סתם. אבל יש לנו שני סוגי עדויות בש"ס. יש עדויות חזיתיות שאומרות, ראובן הרג את שמעון, ראובן קיבל שבת, ראובן דבר כסף משמעון. עדות כזאת אי אפשר לסתור, עם מיגו אי אפשר לסתור בכלל. אבל עדות שמסתמכת על איזה מין מסתמה כזה, כמו כאן, שאבותיו של ראובן ראינו שגרים בה, הם גרים בה מסתמה, היא שלהם. זה הרי עכשיו עדיין לבקה במקור השס. ומי אביי ורבא יש לזה תוקף של עדות גמורה, אלה הם כללי המשחק בעדויות. ואת כללי המשחק האלה אתה לא תשבור באמצעות מיגו. בעוד שרב חיסדא ורבא אומרים, זה רק כללי משחק, רק כללי משחק אפשר לשבור באמצעות מיגו. אם לא היו עדים מעידים עדות גמורה, ודאי אפשר היה לשבור את זה באמצעות מיגו. אבל דבר שנחשב אצלנו כעדות מבחינה משפטית, אנחנו מחשבים את זה כעדות על העובדות, את זה אפשר לשבור באמצעות מיגו. זאת נראית לי כאן נקודת המחלוקת, אבל אני רוצה לעבור הלאה, רק לפני כן אנחנו ניתן. כן, בבקשה. זה מה? מה מעידים? זה חזקה בלי טהרה, אבותיו של ראובן לא נמצאים כאן. הוא אומר שהוא יורש, מניין לך שזה של אבותיך? הוא אומר, לקחתי את זה מאבותיי שהם גרו פה ויש על זה עדים, הלאה. מה אנחנו יודעים על זה? אנחנו לא יודעים על זה שום דבר. נכון שעל פי כל כללי המשחק שמוסס בבבת הזה, עכשיו עדות שזה של אבותיי. אבל זה כללי משחק. זה שונה מעדות רגילה שאנחנו יודעים שראובן הלווה לשמעון, והם אומרים, ראינו שראובן הלווה לשמעון. או שראובן לבן שם, כן? זה משהו אחר. שם ודאי לא נגיד מיגו במקום עדים. וכל הדוגמאות שמביאים הראשונים כדי להגיד לא ייתכן לסבור שמיגו חזק יותר מהעדים, לקוחים מהעדויות מהסוג שאמרתי עכשיו. בסדר? ואני טוען שאלה שתי מערכות שונות, נראה לי יותר נוח כך להעמיד את המחלוקת של מיגו במקום עדים, אבל החיסרון הגדול של מה שאני אומר שלא אומרים אותו. בסדר, אבל אני אומר בתוספות שמשמע שמעמיד את הדברים האלה באימות אחד מול השני, נראה לי שזה מתאים. העדות שם בכתובות, שוב יש לה מאפיינים משלה, בגלל ששם אנשים סותרים את עצמם, יש לזה עוד פעם מאפיינים משלם, אני לא אכנס פה לכל דיני עדויות, ונשאר כרגע בהערה הזאת, ורק נעיר פה עוד הערה אחת, בנושא של מיגו ביקובדים. הלכה מקובלת כאביי ורבא, נגד רבא ורב חיסדא, וזה הסכימו כולם, שמיגו במקום עדים לא אמרינה, אפילו לא לתרץ את דבריו. כלומר, אנחנו לא לתרץ את דבריו, אנחנו לוקחים בדבריו פשוטו של מקרא, הוא אמר של אבותיי, הוא אמר של אבותיי, אם יש עדים שזה של אבותיו של ראובן, אז שמעון תקוע עם המיגו שלו, ועומד בעימות חזיתי מול עדי ראובן, נקודה. למרות זאת, יש במיגו במקום עדים לא אמרינן, יש כנראה חריג. יש כנראה חריגים. ואני רוצה לדבר כאן בסוגיה על חריג אחד, ועל, בהסבר של הראשונים, לא בהסבר שלי, של מיגו במקום עדים לא אמרינן, יש כנראה אפשרות להגיד מיגו במקום עדים. מתי?
בואו נגיד, זו מחלוקת ראשונים, אבל קיימת הדעה הזאת כאשר אבותיו, כאשר אבותיו של שמעון, שוב, שמעון הוא בעל החזקה, כאשר אבותיו של שמעון דרו בה חד יומה. אם יש לנו עדים, פה אני מדבר שיש עדים, לא שיתם, יש עדים שאבותיו של שמעון דרו בה חד יומה. כלומר, ראובן הביא עדים שאבותיו גרו בה מאז ומעולם, שמעון הביא עדים שדרו בה חד יומה, כמובן בתקופה שאחרי שגרו אבותיו של ראובן, כלומר, ברור לנו לחלוטין שאבותיו של ראובן הם בגדר מה כמה, ופרט לכך, יש כמובן לשמעון עדים שהוא אכל שנות חזקה. מה אנחנו עושים עם העובדה שאבותיו דרו בחד יומה? אז יש לנו על זה רשב"א, שאומר את הדברים הבאים, ואומר, זה לא מעניין אותי. אני קורא את דברי הרשב"א, אצלנו בסוגיה, מי הוא אין זה נכון בעיניי? סליחה. זה כיוון, דאמרינן, היי אייטי סעדה, דאכלה שני חזקה, דאכלה כדינה משמע. דהיינו שהאכלה גם האב חד יומה. הוא מביא דין שמוע, מביא דין שהוא האכלה שלוש שנות חזקה, ולפני כן אביו אכל את זה כמה ימים, או יום אחד. ואז הוא אומר, יש לומר, דרבנה מעית לכאבי, אלא דאלים למיגו. כל אחד יהיו מצי טעין ונתקן דיבורי, הננקום וניטעון ונתקן דיבורי. ואז הוא אומר, ואפילו אחי, כאן אני קורא את שיטת ההלכה, כאבי, אמר לאבי, אלים עלי עדותם של עדים דלא אמרינן בא אפילו מיגו כי היי. ואם תאמר, מהי מיגו מקום עדים מכאן? אפשר שבאמת שמעון שמביא שנות חזקה ואביו דר בחד יומה שהוא קנה את זה מאבותיו של ראובן? יש לומר, דלישנה דקאמר של אבותיי ולא כאמר מאבותיי ירשתיה, מסתמה של אבותיי משנים קדמוניות וכמו שכתבת. כלומר, אומר הרשב"א, אין דבר כזה. של אבותיי, משמע, הפירוש הפשוט של המילה, אינני משנה את הדברים ואינני סוטה מן הפשט כמלוא הנימה, כדי ליישב את המיגו עם העדים. ועם ההבנה הראשונית שלי, כשהיו מעירים אותי בשתיים בלילה, כמו שעשו לי, קצת קנו, אבל אם היו מעירים אותי בשתיים בלילה, כן, מה הפירוש של אבותיי? כן, הייתי אומר של אבותיי מקדמת דנא. כן, וגם אני, סתם, לילה לפני שיעור הכללי על זה בדיוק חשבתי, וגם אותי, הוא אמרתי של אבותיי, המשמעות אבותיי מקדמת דנא. משנים קדמונים. ואם כן, אינני סותר מן הפשט הזה כאילו אדמה, וכיוון שהפשט הזה עומד מול עדים, ובכן זוכה ראובן עם עדיו, ולא שמעון במיגו שלו. זה אומר הרשב"א. השך חולק עליו, והשך אומר, אני קורא בסימן כ"ד, יש לכם שם, סעיף קטן כ"ד, ולפי עניות דעתי זה אפילו היה אומר בפירוש של אבותיי מעולם, אין במשמע בלשון הזה ולא של כחוע מאבותיך. זה יכול להיות אבותיי דרו בעולם, ואחר כך בסוף לכחוע מאבותיו, ואם כן הדרה קושיית הרשב"א לדוקתה, זה לא הרשב"א שלנו. זה הרשב"א האשכנזי בתוספות. דהני דהוכחש במה שאמר מעולם מכל מקום חד יום הלא הוכחש, אם כן הרי טען שאבותיו דרו בחד יום, אם תענה להם שם על הכוכו אבותיו, אבל באמת בעיקר תמיעת הרשב"א לתמיעה היא דמה ש... טוב, בסדר, הוא נותן פה איזושהי קימתא אחרת.
אבל השך חולק באופן חיבוני על הרשב"א. ואומר, כשיש לי מיגו מול עדים, מותר לי לסתות מן הפשט הפשוט קצת. אסור לי לסתות עד תסמיך עליי כדי אהבתיי, או להגיד ששל אבותיי של כחול מאבותיך כמי תדעי. אבל מותר לי לסתות מן הפשט הפשוט קצת של אבותיי, שאולי לקחו אותם מאבותיך. ונגיד שיש עדים של ארבע חד יום, אז אנחנו נתן. כלומר, בשאלה הזאת, לדעת הרשב"א, כאן אני בא ואני אומר חד משמעית, לדעת הרשב"א, אני מדבר כרגע שיטת הבית, אני עוזב את שיטת רב. לדעת הרשב"א חד משמעית, אני הולך עם הפשט הכי פשוט, פשוט הולך אחרי האף שלי ולא מעניין אותי, סותר את העדים, סותר את העדים. אז אני אבטל את המיגו מפני העדים. זהו. יש לי פסוק. וירח השם את ריח הניחוח. על פי הרשב"א, איך אנחנו נלמד את הפסוק וירח השם את ריח הניחוח? שהשם עשה... רגע, זה זה סותר, כל יסודות האמונה שלנו, סותר, אבל כתוב בפסוק. נתתי דוגמה מוגזמת, לא חושב שמישהו ככה יסביר שם, אבל אני אומר, בשל אבותיי, ככה אנחנו נראה. הולכים עם הפסוק, לפי האף בדיוק, לא זזים מן הפסוק כבלו הנימה. זה שיש כאן מיגו במקום מדים, זה לא סיבה לסתות שום דבר. לדעת רבה ורב חיסדא, זאת סיבה אפילו לעשות סטייה כזאת. תסמיך עליי כדי אהבה לכם. השח אומר, סטייה קטנה עושים, סטייה גדולה לא עושים. והוא מדבר כאן הלכה על מעשה, עכשיו אומר את זה הלכה על מעשה, בשבון הלוך, אומרים של אבותיי, ואולי של אבותיי לא משמע מעולם, אלא של אבותיי אפילו מעולם, אולי גרו בה וקנו אותה אחר כך. כלומר, אני הולך לכל מיני פשטים, בצורה יותר חד משמעית, והרבה מעבר לשח אומר את זה הרימה. הרימה, אני מכוון, היד רמה, בסימן למזיין, ואני קורא את לשונו, אלא מי הוא הנמילה, איך הדלית לראיה למחזיק דדי לבעבעתי חד יומה. דכל כמה דלו הדר תעין מחזיק בריא, לא מקרה של הטענה, לא תענין עלי ענה. כן? אלא אבי עלי חזקה דידי חזקה שאני מתענה. ואם משום דקטעין של אבותיי, לאו טעניי, דאי קשה, דדי מקרה שלה. אבל, איך הדעית לראיה למחזיק דדי לבעבעתי חד יומה, אף על גב דלות העיניו של אבותיי של כחו המעבותיך, תעניין עליה נעי. והיינו דתנן, הבא מחמד ירושיינו צריך טענה, הראיה דת ארבע, וכיוון, כאן אני קורא את העיקר, וכיוון דלו באי טענה, אף על גב דתעין מעיקר של אבותיי ולא של אבותיך. אפילו הוא אמר במפורש, זה של אבותיי ולא היה של אבותיך. והכחו השעס, והכחשו השעדיי, לא פקעה זכותי בהכי. וטוענים. ומה אנחנו אומרים? אולי הוא טעה. כלומר, הרמ"א נשאר לנו ואומר, אני חותר להלכה, כאביי. אני חותר עד כמה שאפשר, שהמיגו לא יסתור את הילד. ואם יש לי זכות לטעון לו טענה, כיוון שאבותיו דר, אם אין לי זכות לטעון לו טענה, אני לא טוען מעצמי. אבל אם יש לי זכות לטעון לו טענה, כיוון שאבותיו דרו בחד יומה, אני מעכב את המשפט שלו ואני אומר, אולי הוא טעה, ואפילו כשהוא אמר של אבותיי ולא של אבותיך, אולי הוא לא ידע, ואולי הוא חשב, ואולי כך, ואולי כך, ואני טוען של אבותיו שקנוע מאבותיך. כלומר, לדעת הרמה, בדר בחד יומה, שיש לי זכות לטעון לו, אני עושה את כל המאמצים. כדי שהמיגו לא יסתור את העדים, וכדי שאני אוכל ליישר את המיגו מהעדים, ואני נותן את זה לבעל הדין. לדעת הרמ"א אני עושה מזה מאמצים אדירים, לדעת השח"ר אני עושה מזה מאמצים קטנים, לדעת הרשב"א אני לא עושה שום מאמץ. כלומר, כשהאדם אמר של אבותיי, אומר הרשב"א, אם של אבותיי משהו של אבותיי, של אבותיי מתקדמת דנה, מיגו סותר את העדים, הלך המיגו הביתה. לעומת זאת, לדעת השח, מתאמצים ללכת לטובתו, ולהגיד של אבותיי, אפשר להסביר, של אבותיי, של כחו המלך. לדעת הרמ"א עושים מאמצים אדירים, אפילו כשהוא אמר של אבותיי ולא של אבותיך, אומרים אולי הוא טעה, אולי הוא לא ידע, אולי פה, אולי הוא שם, ונותנים לו את הקרקע, כל אימה שיש לי זכות לטעון לו, אז אני אומר, מיגו במקום עדים אמרינה. כמובן, לא כשזה סותר חזיתית את העדים, אבל כל זה רק בדר בחד יומה. הסוגיה שלנו, שאביי חלק על רבה, זה רק שאין לי זכות לטעון לו טענה, כיוון שאבותיו לא דרו בחד יום. ואז אין לי זכות לטעון לו טענה, ואין לי זכות להתחיל לפרשן את דבריו. אבל אם יש לי זכות לטעון לו טענה, כיוון שאביו דר בחד יומה, אז אני לא רק, אז בואו נגיד, לדעת הרשב"א אינני מפרש את דבריו, לדעת השח"ר אני מפרש את דבריו, לדעת הרמ"א אני מפרשן את דבריו. מפרשן זה מין ביטוי כזה של החורים, גם מין פירוש כזה שהוא יכול להיות פירוש לא לגמרי אמיתי, ובלבד שהמיגו לא יסתור את העדים. טוב, אלה הם כמה הערות שרציתי לומר על מיגו במקום עדים, ואנחנו נסביר בדבר הזה. שוב, אני אומר הלכה כאביי, והשאלה, כמי הלכה כאביי, בואו נגיד, אם נלך חוקי השח ונפסוק כמו הלכה, אז משמע שזוהי דעת אמצעית, לא כמו הרשב"א, ולא
כמו היד רמה, ולא ראיתי שהחכונים, לא ראיתי שהחכונים חלקו על השח, זה שאנחנו נוהגים לפסוק כמו השח. כלומר, כשמיגו עומד מול ידים, אז אני נותן איזשהו פירוש. אבל בגלל שהפירוש הזה יהיה קצת מתקבל על הדעת, ולא פירוש מומלץ, ולא פירוש רחוק, ולא משלים, ולא עוד כל מיני כאלה דברים, שזה רק לשיטתם של רבא ורבי זיירא. מכאן ליחס בין סוגיית מיגו במקום ידים לסוגיית טוען וחוזר וטוען, מה הקשר בין הסוגיות האלה בעצם? סוגיית טוען וחוזר וטוען עוסקת לנו בדיוק במקרה שעוסקת סוגיית מיגו במקום ידים, אבל מוסיפה דבר אחד, ומה? לא אנחנו מפרשים את דבריו, אלא הוא עצמו מפרש את דבריו. זה הכל העניין. ואז, אם עד עכשיו דיברנו בשאלה של מיגו במקום ידים, האם חובתנו לפרש את דבריו? אני חוזר ואומר, האם חובתנו לפרש את דבריו? דעתם של רבא ורב חיסדא, כן, חובתנו לפרש את דבריו כדי שהמיגו לא יסתור את זה. לדעת אביי ורבא, קודם אמרתי רבא, רב חיסדא ורבא, שיטת אביי ורבא, אנחנו לא מפרשים את דבריו. אומר הרמ"א, מתי אנחנו לא מפרשים את דבריו? כשאין דין תענינה. כלומר, כשאבותיו לא דרו בחד יומה. אבל אם יש דין תענינן, חובה עלינו לפרש את דבריו גם בפירוש דחוק מאוד. ולכך מודים גם אביי ורבא. אלה שחולקים על הרמ"א הם השק והרשב"א. לדעת השח, חובה עלינו לפרש את דבר ובלבד שהפירוש קצת מתקבל על הדעת, לדעת הרשב"א, אני הולך רק לפירוש הראשוני המתקבל מתוך דבריו, אלא אני מפרש דבריו ואני דוחה את הדבר. אלה הם השיטות שיש לנו כאן, ועכשיו אנחנו הולכים לסוגיית טוען וחוזר וטוען, שעוסקת מה קורה כשהוא עצמו רוצה לפרש את דבריו. לא ניכנס לעומק הסוגיה הזאת, כיוון שאני רוצה לעסוק כאן בנושא נוסף, ורק נגיד בצורה פשוטה את המחלוקת בין אולה לנהרדה. כולם מסכימים, הוא יכול לפרש את דבריו ולהוסיף עליהם פרטים, כן? ולהגיד אחרי שאומר של אבותיי, הכוונה של אבותיי, של כחור מאבותיך, כמי דידי וכדומה, הוא יכול לומר את זה, ולדעת התוספות, לבוא ולהגיד של אבותיי והמדרו בחד יומה, ואז אנחנו נטענו של כחור מאבותיך, אבל זוהי מחלוקת אחרת, האם טוענים למי שטוען שאביו דר בחד יומה או לא? והשאלה היא, לזה כולם מודים, שזכותו להוסיף פרטים על לעומת זאת, נחלקו לא נהרדי בשאלה, האם זכותו לפרשן את דבריו בפירוש דחוק, כלומר, לבוא ולהגיד, מה שאמרתי, זה היה בגדר משל, ועכשיו אני אגיד את הנמשל. ושאמרתי שלבותיי, זה משל. מה זה משל? שזה ממש ממש שני. אני סומך על זה כאילו ירשתי את זה. הנמשל הוא מה? שקניתי את זה, והחזקתי שנות חזק. שאלה האם ניתן לפרש דברים על ידי משל או לא, אמרתי בתורה הזו עם מחלוקת בין הרמב״ם לבין רוב המפרשים, בעיקר בין הרמב״ם לבין בר הפלוגתא הגדול שלו בעניין הזה והוא הברבנאל, וכאן בסוגיה ממש אותה מחלוקת בין אולה לבין נהרדאי, האם אדם מוסמך לפרש דבריו ולהגיד שהוא משל כמו שטוען יחזקאל כלפי הקדוש ברוך הוא, ואמר השם אלוקים הלא הם אומרים עליי על המשל ממשל משלים, לא מבינים את משהו. כן. קדוש ברוך הוא אומר לו לפני כן, חוד חידה ומשול משל. ובכן, זוהי המחלוקת. אני בכל המחלוקת הזאת רוצה לעסוק רק בפרט אחד, כיוון שהמחלוקת הזאת היא אוקיינוס שלם, והיא על היחס בין טוען וחוזר וטוען למיגו למפרע. אני אעביר את דבריי. תחילת העניין במחלוקת שאמורה להופיע גם לפניכם, בדפים שלכם. נתתי פה את כל הדפים. שולחן ערוך. בסעיף י' י' ד', יש לכם? שולחן ערוך בסעיף י' י' ד'. הרי שאכל שדה זו שנים רבות, של רמב״ם, ובא מערער ואמר לו, מה לאכול שדה זו? הודע ואמר לו, יודע אני שאתה שלך, אבל פלוני מכרה לי והוא לקחה ממך. אמר לו, מערער פלוני שמכר לך גזלן, הואיל והודע שהיא שלא ולא לקחה ממנו, תחזור הפרה, השדה לכל הפרות למערער. אבל מי שנמרר את המשיא שלו, אם לאחר שטען קליטיה מפלוני שאמר שקנאה ממך, חזר ואמר, קנאה ממך בפניי אין שומעים לו. אבל אם מתחילה אמר מפלוני קניתיה סתם, ושוב הוסיף ואמר, שקנאה ממך בפניי שומעים לו. כלומר, הוא מדבר פה על המקרה הבא, אני מדבר עליו, אבל אם מתחילה אמר, מפלוני קניתי הסתם, ושוב אומר שקנה ממך בפניי, בארמית זה נשמע יותר טוב, בהתחלה אומר מפלוני הסבינתה, ואחר כך אומר, דזבנה מנח כמי דידי שומעים. זוהי דעת השולחן ערוך, השח כאן על אתר, אומר לא פחות ולא יותר, מה אומר על השולחן ערוך הזה? הוא אומר שזה טעות סופר. כן? הוא אומר שלא ייתכן, לא בא בחשבון בשום פנים ואופן, והיינו אולי מקבלים את דעתו, אבל הקצות בסעיף קטן י"ב מחזיק בדעת השולחן ערוך כפי שהיא נמצאת אצלנו, ומחזיק בה ביד חזקה ובזרוע נטויה, וגם מוכיח את הדברים. טוען הקצות קודם כל את הטענה, זה כשר וישר. כלומר, אדם אמר, קניתי מפלוני, ואחר כך אמר, דזבנה מנח כמי דידי. אחר כך הכוונה אחרי שעה. כן? אמר, דזבנה מנח כמי דידי, זה טוב ויפה. אנחנו נדבר עוד מעט על הנימוק של הקצות, ועל נקודת המחלוקת בינו לבין השח, כמובן שיש פה כמה שורים שכבר עברו על זה, אבל כל כך נגיד כאן את בעינו, אבל אני רוצה כאן לדבר על הראייה של הקצות. הקצות מביא לדבריו ראייה חזקה, ונדמה לי שגם היא מופיעה במקורות שלנו. כן, קצות החושן, סימן קמ"ו, סעיף קטן י"ב. פלוני קניתיה סתם, זה לשון השח, דין זה תמוה בעיניי. הראש לא כאמר, כשאומר מתחילה מפלוני קניתיה, דזבנה מנח. והוא כאומר, מה שהודעתי מתחילה שהיה שלא, הודעתי שאמרתי, דזבנה מנח, וכוונתי דזבנה מנח בפניי, ולא הרבה מגול המפריע. אבל כשאומר מתחילה קניתיה סתם, אם כן, אינו יכול אתה לחזור ואיתו, מפניי כנאה ממך, שעכשיו אין לו שום מיגו, ומעיקר ההודעה שהייתה שלו, ואין לך מיגו למפרע גדול מזה. ועיין שם, כן, כתוב כאן מפורש, שאלה בטעות סופר. אומנם לעניות דעתי נראה ראייה ברורה לדברי הראש והטור. דחי הגבנה אמרין על מיגו. שוב, אני מדגיש, חלקו הראשון של המשפט, מה היה? היה מפלניה זבינתה, ואחר כך אמר את שני החלקים האחרים. דזבנה מנח, כמי דידי. זה הוא אמר. אומר, הקצות זה בסדר והוא מביא ראייה. מאיפה הוא מביא ראייה? מסוגייתנו. זה אומר שלב אותה וזה אומר שלב אותה, אתה עשה דדה ואתה עשה דדה, אתה עשה דדה אחלה שני חזקה, מה רבא אמר לו שקר, מה לבא, אמר לו שקר, וגם עדים לא אמרים על הדר, אמר לי אין. מה, זה סוגיית טוען וחוזר וטוען. אתה אמר לי אין, דאבה אדחי. טוען וחוזר וטוען. נהרדהם אמרי אין חוזר וטוען. זה כשאמר את הסמיך עליי כדי אבתי. ומוד ונהרדהם. גם נהרדהם עודים לאולה. איך שאמר של אבותיי שלקחו מאבותיך, דחוזר וטוען. ולדעת הראש והטור שאינו נאמן הלוקח, כשהמוכר דבר אחד יום, אני אעזור כרגע את הפלפול. אם כן, על כוחך, אני אחרי שלוש נקודות, הדמון הוא, אתם קצת נראה לכם ארוך, אבל אני קיצרתי אותו לחצי. אם כן, הדמודו נהרדי באמר לו של אבותיי של קחוה מאבותיך, אם הוא לא אמר בפניי לקחוה מאבותיך. אם כן, מוכרק לעדיה שיכול להוסיף בפניי לקחוה, אף על גב דמעיקר לא הזכיר בדבריו כלום. כלומר, טוען הקצות ראייה ברורה לשיטת השולחן. על מה דיבר השולחן? שאמר מפלניה זבינתה, ואחר כך אמר, דזבנה מנח כמי דידי. על מה מדברים נהרדי? אמר, של אבותיי, ועכשיו אומר, שלקחו מאבותיך, כמי דידי. אמרו נהרדי שזה בסדר, אז גם אצלנו זה יהיה בסדר. שפיר כאמר הקצות לשח, אז מה?
איך אתה, אדוני ממשך, להגיד שזוהי טעות סופר, כשזוהי גמרא מפורשת? וכאן אני שואל אתכם את השאלה אם באמת שני המקרים האלה דומים. האם מפלניאס בינתה, ואחרי שעה הוא אומר, דזבנה מנח כמי דידי, דומה לאומר של אבותיי, ואחרי שעה בא ואומר, של כחו מאבותיך כמי דידי. האם דומה? נשארתי לבד. כלומר, הבנתם מהסגנון השאלה שלי איזה תשובה אני מחפש. אז מה התשובה? האם דומה? מותר להגיד כן. אבל התשובה היא לא. לא דומה בכלל. אני מצטער מאוד.
מאפר ואפן כולם תלת כפות רגליו של אדוננו הקצות, אבל אין שום דמיון.
כשאדם אומר של אבותיי, שימו לב למילים, של אבותיי, מה הפירוש של אבותיי? זה היה שייך לאבותיי. מה השאלה המתבקשת? מאיפה אתה יודע? אז הוא בא אחרי שעה ואומר, מאיפה אני יודע? דזבנו מאבותיך כמי דידי. דזבנו מאבותיך כמי דידי זה פירוש והרחבה שהם מתבקשים למילים של אבותיי. של אבותיי, ואחרי שעה אני בא ואני אומר, מאיפה אני יודע? זה הכל. זוהי פרשנות לגיטימית שחוזרת תמיד על המשפט הראשון, וזה לא מגולה מפריע, כיוון שזה בא לפרש איך ידעתי שזה של אבותיי, אני רק נותן פירוש, וזה פירוש לגיטימי. אבל כשאמרתי מפלניה זבינתה, מה לא אמרתי? מה לא אמרתי? כשאתה באת ואמרת מה היא בית בעיירה, אני לא אמרתי, אדוני, זה לא שלך, זה של פלוני. אם הייתי אומר, זה לא שלך, זה של פלוני, אז הייתי זכאי לפרש אחרי שעה ולהגיד, איך אני יודע שזה של פלוני, שראיתי שהוא קנה ממך. אבל זה לא מה שאני אמרתי. מה אני רק אמרתי? כשאתה באת אליי, כן, אחיה בא אליי ואמר, מה היא בית בעיירה? אני אמרתי לו, קניתי ממנו. איזה מין טענה זאת? בואו נגיד שלאחיה יש עדי מרקמה, בואו נגיד שהייתה פה הודעת בעל דין של השלום. אז אם ידעו שהוא מרקמה, איזה מין טענה זאת קניתי ממנו? זו טענה גרועה ביותר. כי אם ידוע שהקרקע הייתה של אחיה, מה אני אומר קניתי ממנו? זה דברים חסרי משמעות. כאשר כעבור שעה אני בא ואומר שקנה ממך לפניי, כבר אין לי נאמנות, כי כבר אין לי מיגו, כי גם אם היה לי מיגו, גם אם היה לי משהו להגיד קודם, כבר הפסדתי אותו לפני שעה. זה מיגו למפלא. זה מה שאתה נשאר, אם אתה מיגו למפלא הגדול מזה. כלומר, כאן אני בא לומר כלל ברזל שעולה מתוך כדי השח ולכאורה בצדק. מדגיש, אם דגש תחת המילה לכאורה. עוד מעט אנחנו, אני לא כל כך רב כלפי הקצות. אני עוד מעט הולך אליו חזרה. אבל קודם כל אני רוצה להגיד, להגיד ראיה מגמרא מפורשת נגד השח, לעניות דעתי לא היה ולא נברא. משום שיש הבדל עצום בין שני המקרים. כאשר משפט א' שאמרתי זוקק פרשנות, גם אם אני אגיד את הפרשנות אחרי שעה, זוהי פרשנות, מותר לי לפרש את דבריי. אבל כשלפני כן אמרתי משפט שלא זוקק פרשנות, אמרתי, קניתי ממנו. כן? אמרתי, קניתי ממנו, זה לא משפט שזוקק פרשנות. יש לפנינו עובדה ברורה מאוד. הקרקע של אחיה, אנחנו יודעים שהקרקע של אחיה הוא מרקמה, ואנחנו יודעים שאני קניתי ממנו. מה פירוש הדברים? שאני קניתי מהבן אדם, לא נכון? כשאני בא אחרי שעה ורוצה לטעון טענה חדשה, אני צריך נאמנות לטענה הזו. מה תהיה הנאמנות שלי? מיגו? מיגו למפרע, לא אמרינה. כלומר, יש הבדל בטוען וחוזר וטוען. כאן אינני מדבר על טוען וחוזר וטוען מהסוג של דסליך עליי כדי אהבתי. האם המשפט שלי מתפרש כפרשנות של המשפט הראשון? וזה לגיטימי? לבין אם הוא מתפרש כטענה חדשה. אם זו טענה חדשה, אני צריך לבדוק מה מקורות הנאמנות שלה. וזה, אם כן, לא קרה, זה כל הלילה. ובטלה טענת קצות נגד אדוננו השח. ועדיין יש כאן דברים חשובים מאוד בשיטת הקצות שלא נוכל להתעלם. וזה לא הראיה שהוא מביא, אבל גם בלי הראיה שהוא מביא, קצות אומר סברה מצוינת. ודואל הקצות נגד השח את הטענה הבאה. השח אמר מדוע הוא לא נאמן בטענה השנייה? כי היא זקוקה למיגו. ומיגו למפרע לא אמרינן. הוא אומר הקצות, למה היא זקוקה למיגו? לא זקוקה לשום מיגו. הוא אומר כאן, שום אני אדלג. ובעיקר הקושייה, יש לכם זה בטור השמאלי, מתחיל שורה חדשה, איזה שורה כזאת עם כמה פרשיות סתומות. ובעיקר הקושייה שהקשה בשח, דאין לך מיגו למפרע גדול מזה. נראה דוודאי מודו דמיגו למפרע לא אמרינה. ואין מה שכתבתי בסימן פי, אלא דה הראש והתום סברי דזה שאומר בפניי זבנה, לאו בתורת מיגו אתינה לה, אלא שהוא טענה מחמת עצמה. הוא כשם שנאמן לוקח בשני חזקה לומר שהוא לקח אורח חינם, היא נאמן בשני חזקה לומר בפניי זבנה. ואבל חזקה שיש עם הטענה דמהנה בעצמה בלא מיגו. חד וחלק, אם כי ברור שלאור דברי הקצות, אנחנו נצטרך לשאול מסתייגות בדברי השולחן ערוך, או הסתייגות אפשרית. אנחנו נצטרך לחלק בין הסוגיה בדף למד לסוגיה בדף ממען. אנחנו תכף נעשה את זה. טענת הקצות נשמעת פה טענה מבריקה ביותר. אנחנו מדברים פה במקרה של הלוקח יש שנות חזקה. לאיזה מקרה זה מקביל בגמרא? זה המקרה של קשתא באילית, נכון? זה המקרה של דף מ"א, של הלוקח יש לו חזקה, המקרה של לאו כמודית בדף למד, זה המקרה שרוב הראשונים, חוץ מבעל העיתור, למדו אותו של הלוקח אין שנות חזקה, אלא יש לו מיגו. לכן במקרה של לאו כמודית, כל דברי הקצות לא יעזרו, כיוון שעם כל ההסתמכות שלו המיגו, נוכלה שעה הזאת, המיגו לה... אבל... הקצות מדבר, וגם השולחן ערוך מדבר, של הלוקח יש שנות חזקה, וזה גם המקרה שלנו כאן בגמראים של אבותיי, אבל עליו מדבר על מנח זבינתא. המקרה של קשתא באילתא, שעליו מדבר השולחן ערוך ועליו מדברים הראש והטור. ובכן, לי יש שנות חזקה. בא אחיה אמר הקנה ואומר, מהי בית והיה. יש לי שנות חזקה, אז אני נאמן בטענה, נכון? אני יכול לטעון, מנח זבינתא, אני נאמן? אני גם יכול לטעון טענה אחרת, ומה היא? מפלניה זבינתא, דזבנה מנח, כמי דידי, זאת גם טענה. אתה שואל מה אני עושה בקרקע הזו? קניתי אותה מפלוני שקנה. יפה תוך כדי דיבור באמצע. אז עבר. אז מה? מי שאמר שאסור שיעבור, למה אנחנו צריכים שלא יעבור תוך כדי דיבור? כדי שהמיגו לא יהיה מיגו למפרע. אומר הקצות, מוריי ורבותיי וגבירותיי, אני לא צריך כאן מיגו. אני צריך כאן טענה. טוען וחוזר וטוען, מה רע? בהתחלה הוא טען טענה א', עכשיו הוא טען טענה ב' שמשלימה את הסיפור, ושתי הטענות. הן טענות שהוא טוען מכוח העובדה שהוא חי כאן בקרקע הזו. טענתי בהתחלה מפלניה זבינתא. הלכתי לשתות כוס קפה. אכלתי פרי, ברכתי, באתי הנה ואמרתי, ועכשיו אני רוצה להגיד את הטענה השנייה, ואני טוען וחוזר וטוען, מה הטענה השנייה? ואותו פלוני קנה ממך מפני. מה רע? בסך הכל מה אומרות שתי הטענות שלי? ולא אכפת לי שיש ביניהם הפרש. למה? מה יש? למה? אם על חזקה אני יכול לטעון טענה, למה על חזקה אני לא אוכל לטעון שתי טענות? אני טוען שתי טענות. בהתחלה אמרתי, קניתי ממנו, ועכשיו סיפרתי סיפור משלים, והוא, קניתי ממנו, ואני יודע שהוא קנה ממך, כמה ידידי. כיוון שאין כאן מיגו, אין כאן בעיה של מיגו למפרע. הכל קשר וישר וטוב. ואם כן, טוען וחוזר וטוען, באיזה מקרה? שיש לו בסיס בנאמנות לטעון טענה לא מכוח מיגו.
יכול לטעון שתי טענות משלימות. חד וחלק. מה יענה על זה השך? ופשוט לי שהתוספות סוברים כמו השך, שהרי התוספות גם בקשת בעיליתה, תוספות בדף למד, כשמדברים על קשת בעיליתה, וכולם ודאי למדו את התוספות הזה, יש כאלה שכבר שכחו בגלל שהיו שם לפני חודשיים, אבל כולם ראו את התוספות בקשת בעיליתה, הוא מדבר גם על הסוגיה של, כלומר, התוספות בדף למד, הוא מדבר על הסוגיה של קשת בעיליתה, והוא אומר על זה מיגו למפריע לא אמרינו. משמע שהתוספות סוברים כמו השך, שאם הוא אמר בהתחלה מפלני הזמינתי, ואחר כך אומר מפלני הזמינתה, ואחר כך הוא אומר דרישה ולמינה, כמה ידידי אומר התוספות ביגול למפריע לא אומרים. למה צריך פה מיגול? אורי יש פה שתי טענות. אלא שזאת באמת של הגול. האם תסבד המידך כמה ידידי נאמן בטענה או נאמן במיגול? אני אבהיר את השאלה. אדם בטענה, כשאדם מחזיק בקרקע, טענה תמיד בכל מקום בשס. מה זה טענה? מה אני עשיתי או מה עשו לי? אכלו לי, שתו לי, או אכלתי, שתיתי. זאת טענה. לטעון מה שפלוני עשה עם פלוני, זה לא חלק מזכות הטענה שלי בממון שלי. ועכשיו כאן השאלה, איך לראות את פלניה זמינתה דזבנה מידך כמדיד. ישנה חלקי סיפור שלא אכפת לי שהיה ביניהם הפרש של שעה. איך לראות את הדבר הזה? כשאני אומר, כן, במקרה הזה, נגיד, קניתי מגבי שקנה ממך בפנה. ייתכן שבעצם מה אני אומר בזה? קניתי ממך בתיווכו של גבי. כן? למרות שאולי זה לא היה תיווך עם הכללים העיוניים של תיווך, שתקבל 2% מפה ו2% משם, אבל בעצם זו הייתה, אני קניתי ממך על ידי גורם שלישי. ומשהו דומה שמזכיר לי את זה, זה מה שנקרא שיעבודה דרבי נתן. אתם מכירים את המושג הזה? שיעבודה דרבי נתן שלומדים איזה מפסוקים, מבנתן לאשר השם לא. כלומר, שאם, כן? שאם גבי חייב לי כסף, ואחיה חייב לגבי כסף, אז אני חושב שאחיה חייב לי כסף. ומוצאים מאחיה ונותנים לי. כלומר, אנחנו יכולים לדלג על הגורם האמצעי. ומפלניה זמינתה דזבנה מנח כמה ידידי, זה טענה כמו מנח זמינתה. בעצם קניתי ממך בתיווכו של המוכר. קניתי ממך בתיווכו של גבי. וממילא זו טענה, ואני נאמן בטענה הזאת, כיוון שיש לי חזקה, וגם אם אמרתי את הטענה הזאת בשני שלבים, שום דבר לא גרם ממנה, וזוהי שיטת הקצות, ושיטת השולחן הרבה. לעומת זאת שיטת התוספות, שאמרו מיגו למפריע לא אמרינה, ושגם בקשת בעיליתה, ושיטת השח שאומר אין לך מיגו למפריע גדול מזה, אומרים זאת לא טענה. טענה זה מה שאתה קנית, זה מה שאתה מכרת. זה מה שאתה לבית, זה מה שאתה הלוות. זה מה שאתה הזקת, זה מה שהזיקו לך. זוהי טענה. כשאתה אומר, עוד מעט, כשאתה אומר, גבי קנה ממך, זאת לא טענה. אין כאן זכות טענה. אם אני רוצה להיות נאמן בדבר כזה שגבי קנה ממך בפניי, איך אני יכול להיות נאמן? רק אם יש לי מיגו. אם יש לי מיגו, אם יש לי מה לי לשקר וכולי, אז אני יכול להיות נאמן. אבל כאן שהמיגו, המיגו שכבר התיישן, כיוון שכבר עבר תוך כדי דיבור בכלל על חוק ההתיישנות וזה, מיגו למפריע לא אמרינה, אין לי מיגו ואני לא נאמן בטענה הזאת. ועל זה טוען השח, פלניה זמינתה את עזב, ואחר כך אומר, עזב לנך כמדידי, לא יהיה נאמן לדעת הקצות, והשולחן ערוך כן יהיה נאמן. העולה מדברנו, לפני שאנחנו רוצים להביא להסתרות. העולה מדברנו כרגע הם שני דברים, ותכף נמשיך לדבר שלישי. דיברנו על טוען וחוזר וטוען, כאשר הטענה השנייה מוסיפה פרשנות לטענה הראשונה. אמרתי של אבותיי, ועכשיו פירשתי איך אני יודע שזה של אבותיי. זה ודאי טוב. דיברנו כאשר אני מוסיף טענה אחרת. אם לטענה האחרת יש גדר של טענה, נתקבל מאוד על הדעת שאנחנו נקבל גם את הטענה השנייה, גם אם עבר תוך כדי דיבור. אבל אם הטענה השנייה אין לה גדר טענה וכל הנאמנות שלה יכולה להיות רק במיגו, מיגו למפרע, לא אמרינן, לפי כל אותם הראשונים של מיגו למפרע, לא אמרינן, אנחנו נשמע ממש בקצרה את אביעד ונמשיך עליו. שמה? יפה, נאה דרשת, הקצות שואל את השאלה הזאת, הוא אומר שהכוונה שם מתוך שיכול לטעון, אז גם הטענה הזאת תחשבת טענה ושזה לא מיגו, הוא שואל את השאלה שלך. כלומר, מצד אחד יפה מאוד שכיוונת לדעתו, ומצד שני זה ביקורת שלא ראית אותה. אבל הוא שואל את השאלה הזאת ועולה את התשובה שאני עניתי לך, אבל זה שכיוונת לדעתו זה מכריע יותר. בעובדה שלא ראית אותו, יש פה אני רואה הרבה דפים, ובוודאי עסקתם קודם כל שם בתולדות, מי זה תולדות הקובץ שיעורים? אני סתם עסקתם בזה כל הסדר, אז אולי לא הספקתם לראות את זה. טוב, אבל באמת תולדותיו חשוב, האמת היא תולדותיו של רבי חנן וסרמן ומה שהוא עבר וזה, זה אולי יותר חשוב מכל השיעור הזה. אז בסדר, בואו נחזור ל... רבותיי, זה מורשת הקרב שלנו כיהודים. זה דבר חשוב בין כבודו, ואם כן, אנחנו נחזור לדבר שלנו. כלומר, דיברנו כאן על עוד שתי וריאציות של טוען וחוזר וטוען. ואגבן, אנחנו נדבר גם על דבר נוסף. מקודם דיברנו על מפלניה זבינתה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, דזבדה מנח כמי דיבר. עכשיו על מה אנחנו הולכים לדבר? מפלניה זבינתה דזבדה מנח כמי דיבר. כלומר, שני שליש, מקודם אמרנו שהוא אמר, דיבר על שליש בנגלה הראשונה, ועל שני שליש בנגלה השנייה, שוב אני מחלק את המשפט לשלושה חלקים, כמו כל דבר טוב, מפלניה זבינתה, דזבדה מנח, כמי דיבר. וכרגע אני מדבר שהוא אמר מפלניה זבינתה דזבדה מנח, בום, כמי דיבר. כאן דעת השח בעניין הזה נחרצת מאין כמותה, הופיע לכם השח בסעיף קטן י' באיזה מקום? יש? כן. בדף הראשון, הכותרת היא בסוף הדף הראשון, וההמשך... כן. והוא לקחה ממך. כן, יש לכם, זה עמוד 3 לבנה. אין שם כותרת, כיוון שכותרת היא עוד בעמוד הראשון. הראו שעדיין אין עדיין שבריא לו של לקחה ממנו, גיון שאומר, מסתם אותו מוכר לקחה ממך. כן, נקרא עוד פעם את השולחן ערוך. מופיע לנו קודם, הרי שאחר עשרות השנים הרבות, ואמר, יודע אני שהייתה של פלוני, ופלוני מחרה לי והוא לקחה ממך. אומר הרי שהפירוש, שעדיין אני לא טועם בריא לו של לקחה ממך. גם שאומר, מסתם אותו מוכר לקחה, או שאותו מוכר אמר לי של לקחה ממך, וזו אגב גרסת חלק גדול מן הראשונים, הריף לסיעתו, מפלן יזבינתה, דאמר לי, דזבנה מנה. אצלנו הגרסה, גרסת רשב"ם בתוספות, מפלניה זבינתה דזבדה מנח, ועכשיו נראה את ההבדלים. או שאומר המוכר אמר לי שכחה ממך, אבל אם אומר בפניי לקחה ממך, נאמן. ואפילו אמר מתחילה סתם, פלוני מחרה לי והוא לקחה ממך, ואחר כך אומר בפניי, כלומר כמי דידי לקחה ממך, וזה כוונתי תחילה במה שאמרתי שהוא לקחה ממך, נאמן, וכן כתב הראש. עכשיו הוא מביא פה את עצמה וחולק עליו, ואחר כך אומר עוד משפט חריף מאוד. הוא אומר, ואתה מלכוכה פרושות אמר לי זבדה מנח כמו שכתב הראש, וכן פרש רשב"ם. הייתי סבור זבדה מנח, אם כן לא עדיף דברי התוספות ודברי הש"ס. אבל כשאמר מתחילה, אני בשורה האחרונה בעמודה הימנית, דזבדה מנח לאו מיגו למפרע הוא. שהרי הוא אומר שכך הייתה כוונתו מתחילה במה שטען דזבדה מנח, ולכך הודעה שהייתה שלו, והייתה שטר בשוברו מצידו, שאמר אם כלום נקנותי הוא, שידוע לי שכנעה הוא ממך. וגם נראה לעניות דעתי, דאפילו יצא מבית דין. יכול לטעון ולמר מה שאמרתי זה זבדה מנח, היינו שברור לי שכנעה ממך כל שלא אמר מתחילה לשון שמשמע מתוכו שהוא מסופק. שהרי כשיצא חוץ לבית דין עדיין לא נתחייב את טענה הזו. שהרי, זה משפט מפתח, שהרי הבית דין עצמם, היו חייבים לפרש את דבריו, דמה שאומרת עזרת המנח, הוא שברור לו כגון שבפניו קנאו ממנו.
כלומר,
השח
אומר פה
דברים חדשים וקיצוניים
מאין כלום. כשאמרתי בהתחלה, מפלניה זמינתא, דזבין המנח,
ואחר כך אני בא לפרש כמה ידידי, אני ודאי נאמן. והוא אומר, לא רק שאני נאמן, אלא אפילו אם לא הייתי אומר את זה, בית הדין היו צריכים לפרש כך. בית הדין היו צריכים לפרש כך. מעצמא. זה מקביל קצת לשיטת השח, במה שאמרנו במיגו במקום הדין, שיש מצבים שבית דין צריכים לפרש מחמת עצמם, גם אם אני לא אומר. אתם זוכרים, מה שאמרנו שיטתו בסעיף קטן כ' ד'. יש מקומות שבית הדין צריכים לפרש ברק כדי שלא יסתר המיגו שלי, גם אם אני לא אומר להם לפרש כך. ואז כשאמרתי, אם פלניה זמיתה דזר למינה, אני יכול לבוא אחרי שעתיים ולהגיד, התכוונתי כמה ידידי. איך אני יודע דזר למינה? זה פרשנות. פרשנות קלאסית. דבריו של השח כאן נשמעים מאוד הגיוניים, אם כי הקצות מאיר עליו הוא בצדק, לגבי דברי הראש, שבראש לא משמע שזה הפירוש, אבל הראש אומר, הוא מוסמך לפרש דבר. כלומר, אם הוא יבוא ויגיד לנו אחרי זמן, ויגיד מה שאמרתי, פלניה זמינתא דזבין המנח, הכוונה כמה ידידי, הוא יהיה נאמן. הגיוני מאוד. עד כאן אני ממש הולך עם השח צעד בצעד, אולי חוץ מההסתייגות האחרונה. יש דבר אחד שאני לא מוכן לקבל את השח, בשום פנים ואופן זה בירק ועל יעבור. וכאן אני מגיע לכל המתודולוגיה של השח בכלל, בכל השולחן ערוך, ואני חושב שכולם מקיפים את זה. לשח יש אמיתות יסוד. שמחמתם הוא חולק, הוא מסוגל לחלוק על כל הראשונים, אבל מה הוא עושה אחרי שהוא חולק תמיד על כל הראשונים? הוא אומר, ובעצם כולם התכוונו למה שאני אומר. הוא אומר, בדרך כלל השם. כלומר, לא מספיק שמה שהוא אומר זה נכון, אלא בספרו הוא אומר, גם כל הראשונים שנראה לך שם הוא איך, בעצם התכוונו למה שאני אומר. וכאן אני אומר לרבינו השח, לרבינו הגדול השוח, עד כאן מפתירים בשבת הגדול ולא עד בכלל. ובואו נראה את מה שאומר כאן השח. ואומר, ובסמה כתב, יש לכם זה בשליש העליון שם בעמודה הימנית. ובסמה שקטן למדד הכתב, והתוספות חולקים על זה, ולפי עניות דעתי, דמה שכתבו התוספות שם, כשאומרים, מפלניה זבינתא דזבנא מנח, לא יוכל אחר כך לטעון בפניי, דזבנא מנח, דמיגו למפריע לא אמרינן, כיוון שכבר הודע לו רצונם לומר, שפרש מפלניה זבינתא, שהייתי סבור, עוד אמר לי דזבנא מנח. אבל אם אמר מפלניה זבינתא דזבנא מנח, גם התוספות מודים שהוא יכול לפרש ולהגיד כמדי. עושה השח וקימתא בתוספות, כל מה שאמרו התוספות, מי כל מפקיע לא אמרינן, זה כשהוא אמר מפלניה זבינתא דאמר לי דזבנא מנח. אבל אם אמר מפלניה זבינתא דזבנא מנח, יכול להמשיך ולהגיד כמה ידידי. מוריי ורבותיי, לא בא בחשבון, נקודה. למה לא בא בחשבון? וכאן, פרשנותו של השח. לעניות דעתי מהסיבה הפשוטה. בואו נעמיד את הדברים באוקימתא שמעמיד אותם השח. ומה הוא אומר? מפלניה זבינתא שאמר לי שזבנא מנח, או מפלניה זמינתא שסבור הייתי שזבנא מנח, ומה הוא בא אחרי שאף אומר? כמה ידידי. אומרים התוספות, לא נאמן. למה לא נאמן? למה לא נאמן? למה לא נאמן? אני שואל עכשיו לא מה התוספות אומרים. למה לא נאמן? מה? זו הסתירה גמורה למשפט הראשון שהוא אמר. איך אדם שאמר, מפלניה זמינתא שאמר לי שזבנא מנח, יכול לבוא אחר כך ולהגיד שזה היה כמה ידידי? זו הסתירה מפורשת. הרי ברור שכשאמרת, מפלניה זמינתא שאמר לי שזבנא מנח, כלומר שאתה לא היית שם ושאתה לא יודע, איך יכולת להגיד מפלניה זמינתא שסבור הייתי שזבנא מנח, ואחרי שעה לבוא ולהגיד כמה ידידי? זו הסתירה גמורה. אמרת שחור ועכשיו אתה אומר לבן. אמרת אור ועכשיו אתה אומר חושב. אמרת קר ועכשיו אתה אומר חם. על דבר כזה לא היו התוספות תומכים עלינו בדף שלם כדי להסביר לנו שמיגו למפריע לא אמרינן. אין לזה שום קשר למיגו למפריע.
ודאי שדבר כזה לא פועל וחוזר ודאי שהרי דבריו אלה הוא סותר את דבריו הקודמים. הוא חוזר וטוען, והוא טוען וחוזר וטוען מחיוב לפטור, ממילא לא יעלה על הדעת שהתוספות אמרו כך. והתוספות ודאי לא גרסו מפלן הזבית דאמר לי שזבת המילה, אלא מפלן הזביתה דזבת המילה. ועל זה אומרים התוספות, שאם הוא אומר אחר כך כמי דידי, לא נאמן, למה? כי מי גולה מפריע לא אמרים. וכאן שואל השח, גם הראש. וההבדל כאן בין השח לבין הראש, לדעתי הוא הבדל שולי. אבל גם השח וגם הראש, לכאורה צודקים בדבריהם. מה שאר כאן מי גולה מפריע? הרי כשאמרתי, כמי דידי, אני רק פירשתי את דבריי. לפרש, אני לא אהיה נאמן, מה אני צריך מיגו כדי לפרש את דבריי? אמרתי מפלני הזבינתה, דזב נמינה. אמרתי, קניתי מגבי שקנה ממך. ועכשיו אני בא להסביר, ואתם יודעים איך אני יודע שהוא קנה ממך? כי לא הייתי. זאת פרשנות, למה שאני לא אהיה נאמן להגיד אותי? למה זה קשור לסוגיית מיגו למפרע לא אמרינה? לעניות דעתי לתוספות הייתה כאן אכן שיטה אחרת. ולדעת התוספות אני חושב כשאמר מפלניה זביתה דזב דמינך, אני מחלק את המשפט לשניים וזה ברור לחלוטין, אני מדבר רק על מפלניה זביתה דזב דמינך, אני מחלק את המשפט לשני חלקים. מפלניה זביתה זה משפט שאני מקבל. כשהוא אמר ולצורך העניין אני הדיין, כשהוא אומר דזב דמינך, מה עושה הדיין? עושה כך, סוגר את הרשימה. אתה אמרת שקנית ממנו, קנית ממנו. מה שאתה אומר שהוא עשה לו, אין לזה שום משמעות של טענה, אין לזה שום בסיס, אין לזה שום דבר, כאילו לא אמרת כלום. לדעת הראש והשח, דזב דמינך, זה משפט שמקפיץ את הדיין. ומה הדיין צריך מיד לעשות? איך אתה יודע? ואז גם אם ניתן הפירוש אחרי שעה, זה פירוש, זה טוען וחוזר וטוען שהוא ודאי לגיטים, כי זה פירוש לשאלה שהייתה אמורה להישאל ברגע הראשון. אבל לדעת התוספות זה לא ככה. לדעת התוספות זה יהיה נכון בשל אבותיי, ואחר כך של חוכם אבותיך כמי דידי. אבל כשאני אומר מפלניה זבינתה דזב דמינך, המשפט דזב דמינך איננו משפט חוקי, הוא לא נשמע בבית הדין. אין לך זכות לומר את זה, אין לך זכות לטעון את זה, אין לך הסמכה לומר את זה. זה לא משפט שנשמע בבית הדין. ולכן, אתה צריך אחר כך לטעון, דזב נמינך כמי דידי. וזה אמרנו כבר לדעת התוספות, שנאמן רק מטעם מיגו, ומיגו למפרע לא אמרינו. כלומר, נקודת המחלוקת בין התוספות לבין הראש והשך היא פשוטה. לדעת התוספות, ואני אסביר את התוספות לא כמו השח, לדעת התוספות, לדעת השח, התוספות מסכימים איתו, ואני אמרתי לעניות אמרתי, אבל לדעת הראש והשח, כשאני אמרתי מפלניה זבינתה דזב דמינך, מיד הם קפצים, איך אתה יודע? כלומר, יש כאן משהו, משפט שנשאר לנו בסימן שאלה, אני יכול לפרש אותו גם אחרי שעה. ועוד שלדעת התוספות, מפלניה זבינתה זה משפט שלם, דזב דמינך זה משפט חסר משמעות. כשאני בא אחר כך לטעום טענה, אני בעצם אומר דזב דמינך כמי דידי, זוהי המשמעות, רק אז שומעים את המשפט הזה, ואז זה משפט שדורש מקור. ואם אין מקור מחמת הטענה, וזה אמרנו מקודם מדוע, הרי אין לו מקור בכלל, המקור שלא יכול להיות רק מיגו, ומיגו למפריע לא. כאן בעצם אני יכול לסכם בקצרה, לפני שאנחנו נעבור, ותמיד החלק השלישי הוא תמיד הכי מעניין, הוא תמיד הוא הכי בלוט בשביל, כיוון שאין זמן. אבל נסכם כרגע בקצרה את החלק השני של השיעור, חלק הראשון סיכמנו מקודם, ואני מסכם את החלק השני, והוא הטוען וחוזר וטוען, מתי אדם טוען וחוזר וטוען. מוסכם על נהרדה, ולעניות דעתי זה פשר משפטה, ואמרתי שלא כמו הקצות.
וכאשר אני אמרתי של אבותיי, עולות פה שאלות, איך של אבותיך? איך של אבותיך? ברגע שעלתה השאלה איך, עלתה מעצמה השאלה איך, אני יכול לבוא אחרי שעה ולפרש. אין לי צורך במיגו חדש, ואין לי צורך בטענה חדשה, והכל בסדר גם לדעת נערבית. האם אני יכול לפרש על ידי מושגים כמו משל וכדומה, שמוציאים את המשפט מפשוטו לפשט אחר, לא מוסיפים עליו פרטים, אלא מוציאים את המשפט מפשוטו לפשט אחר? זוהי מחלוקת מולה ונהרדי. שוב, אני כאן מנצל את העובדה שיש מיגו לזכותי, כדי שלא יתנגשו המיגו והעדים. סתם כך לא הייתי נאמן להגיד על דבריי הלא ממשל משלים אני. לא הייתי נאמן. אבל כדי שהמיגו לא יסתור את העדים, אני נאמן להגיד את הדבר הזה, ולכך מוטיב גם הבאי ורפא, אם אני טוען. ואתם לא תכם בשבילי, או זו עם החלוקת רימה ורשפה. אבל אם אני טוען את זה, אני נאמן לפרש את דבריי, והלכה כידוע כמעול. השאלה הנוספת, האם אני נאמן להוסיף טענה? טענה אחרת שתהיה תוספת לטענה הקודמת. זה המקרה שמפלן יסביר טעה, ואני מוסיף דזאב למינח כמה ידידי. אם דזאב למינח כמה ידידי יש לזה גדר טענה כמו הקצות, אני נאמן. אם אין לזה גדר טענה ואני יכול להיות נאמן רק מטעם מיגו, כיוון שאני לא עוסק בו בדברים שאני עשיתי, וזה כמו השח, זה מיגו למפרע ולא יהיה נאמן. ועכשיו השאלה שאמרתי, כיוון יסביטה דזאב למינח. אם זה משפט שזוקק פרשנות, ודאי, אני נאמן לבוא ולפרש כמה ידידי, ולדעת השח, אפילו בית הדין היו צריכים לפרש את זה במקומי, אמרנו מכוח המיגו, בית הדין צריכים קצת להתאמץ ולפרש במקומי, לדעת השח. לדעת הראש, המשפט זוקק פרשנות, אבל רק אם אתה תועיל בטובך ותאמר את זה, ולא שמי ולא, ובית הדין לא צריכים להגיד את זה במקומך. נפקא מינה, אם יצאת החוצה, אם אתה נאמן לחזור, אני לא נכנס כאן כרגע לשאלה. לעומת זאת לדעת התוספות, משפט כמו מפלניה זבינתה דזאב דמינח, חציו מקוצץ בגלל שאין לו גדר של טענה, וממילא נשארתי רק מפלניה זבינתה. פלניה זבינתה זה טענה שחלשה מאוד. אם אני רוצה אחר כך לבוא ולהוסיף את הטענה דזאב דמינח תמיד ידי, אמרנו, בגדר טענה זה לא יכול להיות, יכול לבוא רק מטעם מיגו, מיגו למפרע. אלה הם הדברים שאמרנו עד עכשיו. אם כן, דיברנו על תוספת, דיברנו על פרשנות, ודיברנו על תוספת שלא דיברנו על פרשנות במקום שזוקק פרשנות, במקום שלא זוקק פרשנות, וכל השאלות האחרות. ואני רוצה בדקות הצפורות שנותרו לי, לעסוק בווריאציה נוספת של טוען וחוזר וטוען, והיא המטלה. המטלה, מה פירוש? המטלה פירוש דברים שאני בא וסותר לחלוטין את דבריי הראשונים, אבל אני נותן סיבה מדוע אמרתי. בכך דן הקצות בסימן פי, והוא ארוך ואנחנו נראה בו רק כמה יסודות. כל נראה שם כזה, יש לכם סימן פי בעמוד 4. מי שטוען במדיניהם בתשובת מהרש הלוי, כן? רבי שמואל חכים הלוי, היה אחד מבית דינו של הרדב"ז במצרים, היה חברו של מהרי בי רב ובר פלוגתא הגדול של המהרלב"ח. כאן במחלוקות הגדולות שהיו בין ירושלים לצפת במאה ה-16. אין לנו התשובות שלו, למיטב ידיעתי חיפשתי ונדמה לי שאין לנו התשובות שלו. היום בתשובת מהרש הלוי, אם יכול לחזור מטענתו הראשונה על ידי המטלה, כמו שאמרו לעניין איסור באישה שאמרה ישתי שאני, וחזרה ונתנה המטלה לדברי הנאמן. עכשיו אמרה ישתי שאני נאסרת. אחר כך היא תרצה להינשא, אנחנו נגיד לה איפה הגט שלה. או איפה ידי מיטה של הבא. אבל היא יכולה לתת המטלה. מה אומרת שם שלא רצתה, היו לה כל מיני שידוכים שהציעו לאנשים, ולא היה נעים לה לסרב, או לא יכלה לסרב לשידוכים האלה, ולא הייתה מעוניית בשידוכים האלה, אז היא אמרה, אני כבר נשואה. לא, נאמן. ואין שם דעת מאורש הלוי, דמהנה גבי ממון כמו באיסור. אם הקלו בערבה החמורה, כל שכן בממון הקל. ושכן פסק מהרשדם, אני לא בטוח. כן, אני עברתי על המהרשדם, ואני רואה מכאן תשובת מהרש הלוי, אני לא בטוח שאותו דבר, אנחנו נתרכז בעיקר במהרשדם, אני אגיד על זה כמה מילים. ומוערך רסון חלק עליו. כן, מהרשדם, ידוע רבי שמואל דמדינה, גם כן צפת של המאה ה-16. ומוערך רסון, בטורקיה באותה תקופה, כולם מהדור השני של מגורשי ספרד. ומוערך רסון חלק עליו, וזה לשונו הגע בעצמך. אדם שהודע מעצמו הודעה באופן שאינו יכול לומר לא משתה ולא השבעה, ולא הסבעה, הנאמר שיוכל לחזור וליתן המטלה או טענת המונוס, ותחז לי אפילו במקום איסור הכתב הרעה בדיו הרן, כתב הרעה, די אמרה מקודשת אני לפלוני לא מאמנין עלה בשום המטלה, דכיוון שהודעת שנתקדשה עליו כל כמינה לחוב להפקיע את עצמם ממנה. אין שם דברי מוערה שמתחזק בדבריו, היה שם ויכוח ביניהם, ואומר, ונוראות נפלאתי לפי קוצר דעתי ותבונתי מדברי הרב, וכתב בממון על המענה המטלה, וכי נעלה מפני כבודו, ועוד שכלו מה שכתב הרב במלכות טוען. טוב, משהו מביא בשם הרב במלכות טוען, סליחה שאני אומר, אבל אני אפילו לא יודע מאיפה זה מתחיל. באמת יש גם הקצות כבר אומר את זה לפניי, אבל אני, לפני שראית שהקצות אומר את זה, אני קפצתי במקומים. כן, הרמב״ם לא מוכיח שום דבר שמועיל המטלה. כתוב ברם, קורא בפרק ז', הלכה ח', יש לו טוען בבית דין לחזור ולטעון טענה אחרת, להכחיש טענה ראשונה, וסמכים על טענתו האחרונה. ואף על פי שלא נתן המטלה לטענה הראשונה. ואף על פי שיצא מבית דין וחזר, יש לחזור ולטעון להפך כל הטענות שיצא שיבואו עדים. אבל מאחר שיבואו עדים ויכחישו טענתו האחרונה ששמח עליה, אינו יכול להסיע לטענתו אחרת, לטענה אחרת, אלא אם כן נתן המטלה לטענה ששמח עליה. ויש במשמעה כמו שהשיא בזאת הטענה האחרת, הוא שלא יצא מבית דין. אבל אם יצא מבית דין, אינו יכול לחזור ולטעון אחר שבאו עדים. ברור לחלוטין שמה מתכוון כאן הרמב״ם באמתלה? לא למה שאנחנו קוראים באמתלה. מה מתכוון הרמב״ם באמתלה? הסבר אחר לדברים שם. הרי הרמב״ם הולך בעקבות הגמרא שם. יצא מבדין, לא יצא מבדין. חשו, לימדו, ליטול. מדובר שהוא אמר של אבותיי, ואחר כך נתן המתלה, התכוונתי, תסמיך עליי כדי אבת. זה לא המתלה שאנחנו מדברים עליה. זה לא המתלה בלשונם של האחרונים. כמה ראשונים השתמשו באמתלה? כביטוי של פירוש דחוק במשפט, ועל זה כבר דיברנו. אבל הקצות והמערך חסון מדברים על משהו אחר. על כך שאדם אומר משהו, ואחר כך חוזר בו ואומר, אמרתי, אז מה? אמרתי, זה לא היה נכון, ונותן לנו הסבר. וכאן, מכל מיני סיבות, אני רוצה ללכת לא למערש הלוי, אלא למערש דם. והמהרשדם סובר שמועילה המטלה, אבל במגבלה מאוד מאוד ברורה, ותכף נראה מדוע אנחנו לומדים את זה. אני אקרא לכם פה את המהרשדם, לא הבאתי לכם כיוון שהוא מאוד ארוך, ואני אקריא לכם. אני אקריא לכם רק את משפטי המפתח שלו. והוא אומר, מה זה המטלה? למשל, שהוא אומר, שכחתי. אומר אבא בי שאמר שאינו זכור. ואומר כאן המהרשדם בלשונו, בלשונו הזהב, משפט שכדאי לזכור, מאוד נהניתי ממנו, ושר של שכחה, שכיח. כן? כלומר, מצוי בתוכנו שר של שכחה. כלומר, אדם יכול להגיד שכחתי. אמרתי א', שכחתי, בעצם זה ב'. אדם יכול להגיד, אמרתי א', טעיתי, זה ב'. ולא אמרו שאינו יכול לחזור ולטעון נזכרתי אלא לגבי עדות, אבל לא בבעל דבר. והדברים קל וחומר, שמישהו טען בבית דין שהדין נוטה, כשבא אדם בבית דין צריך לדקדק כתף, ומה שטוען, הוא משיב. אם כל זה אמר שכיוון ששר השכחה מצוי, שיכול לחזור ולטעון אחר שיצא מבית דין, לומר לוידי הוא פרעתי, כל שכן מי שנותן חשבון לחברו בינו לבינו, שיכול לחזור ולטעון שכחתי כך וכך, וייתן טעם לדבריו, יסביר למה שכח. ברור לחלוטין במערשדם שיש כאן מגבלה שלא קיימת במערש הלוי, ואנחנו נלמד כמו המערשדם כרגע, וכמעט זה מה שנוצא בעיקרם של פוסקים, כמובן יכולה להועיל המטלה של שכחתי, טעיתי, חשבתי, כל מיני כאלה דברים, רק בתעלות שטען מחוץ לבית דין. לפני עדים. אבל טען טענות מחוץ לבית דין, כאן אין אדם מדקדק כל כך, אין משקל יותר מדי גדול לדברים שלו. ברור שיש משקל, אם טען טענה בפני עדים, והוא יצטרך להסביר לנו למה הוא אמר דברים לא נכונים. הוא צריך להסביר למה שכחתי, כי עבר הרבה זמן, וכי באותו יום הייתי עצוב, וקרה לי משהו, ובגלל שהיה לי מבחן בדיוק במשהו אחר, אז שכחתי את זה, הוא יצטרך להסביר.
אבל בסך הכל אין יותר מדי משקל לדברים שלו חוץ מבית דין, גם כשנאמרו בפני שני עדים. הגמרא אומרת כאלה דברים בשני מקרים. אחד משתה הייתי בך, ואחד טענת הסבא. כלומר, אחד בא לחברו, ואומר לו, תשמע, אתה זוכר שאתה חייב לי 853 אנשים. כן? אני אגיד שהחבאתי לו עדים מאחורי הגדר, וכל מיני דברים, וכל מיני דברים, הוא יכול להגיד משתה הייתי בך. אמרת, איזה דבר כזה מופרח, אמרתי כן, ולא התכנסתי ברצינות. יש גם טענת הסבעה, לא ניגע בה, ושאלת היסוד בין הקצות לבין המערשדמי בשאלה, האם אני לומד מהדברים האלה בניין אב לכל המטלאות, או שלדעת הקצות ומערך חסון אין המטלה בעולם. מתי יש המטלה באיסורים? גם אם זה איסור חמור, כמו איסור אשת איש, יש המטלה. לא בדיני ממונות. מדוע, מה ההבדל בין דיני ממונות לאיסורים? איסורים זה בינך לבין חולך. זה אתה והמצפון שלך מול הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאנחנו צריכים לכפות עליך את המצווה. כבית דין. אנחנו לא יכולים לתת לאשת איש להינשא למישהו אחר. אם היא אמרה שהיא אשת איש. אבל כאן הוא יאמת לה, אם היא שכנעה אותנו שהיא בסדר, זה בסדר. אבל בדיני ממונות אין המטלאות. בדיני ממונות זה תמיד תקשורת בין בני אדם. אם אנחנו לא נותנים משקל למילה, בטלו דיני ממונות מהמונות. כל מילה שנאמרת בדיני ממונות, גם אם אמר אותה ראובן, היא שייכת לראובן ולשמעון. בכל מילה שותפים שניים, האומר והשומע. כתב פעם מאמר גדול, מישהו שהיה מפקד במשרד החינוך, מאמר מאוד מאוד אהב, הוא אמר שזה 80 עמודים, קראתי אותו בצמא, זה בו הוא מסביר היטב את המשמעות של תורה שבעל פה, והוא טוען את הטענה הזאת שבתורה יש שני שותפים, וממילא יש לנו מניות ואנחנו יכולים לקבוע החלטות ופרשנויות. מי הם שני השותפים בתורה? האומר והשומע. כל מילה שנאמרת בין שניים, שני שותפים, אתה לא יכול לשנות אותה אחר כך לבד. ברגע שהמילה יצאה, יש בה שני שותפים, האומר והשומע. ממילא המילה קובעת ואי אפשר להחליף אותה. לעומת זאת, לדעת המערשדם, הדבר הזה נכון רק בקניינים. יש לנו כלל שאומר בקניינים דברים שבלב אינם דברים. אתה לא יכול להגיד שכחתי, חשבתי, רציתי, התכוונתי, פרשתי. כל הדברים האלה בקניינים לא עושים. בקניינים, אכן, כל מילה שנאמרת, יש לה שני שותפים. זה נכון. אבל בדיני ממונות, למי שייך את המילה? למי שאמר אותה. אם יישארת למי שאמר אותה, שם יש לנו המטלאות וכל מיני סיפורים כאלה. זוהי דעת מערשדם. דעת הקצות ומערך חסון? לא. בכל דיני ממונות, מילה שנאמרת, יש לה שני שותפים, אי אפשר לחזור בינם. כאן נשמע מחלוקת בין שני האחרונים, אם כי מחשובי האחרונים, אבל האמת היא שיש בדבר הזה מחלוקת ראשונים, ברורה מאוד, ותכף נראה איך הדבר קשוב אלינו. אני אקריא לכם את מחלוקת הראשונים בקצרה, ולא נספיק לדבר על הסתירה שמצאתי בנושא הזה ברמה. עזוב. בכל אופן, מה שאומר הר"ן במסכת תרובות בשם הראה, אם נתנה המטלה לדבריה, שם מדבר באשת איש, הועיל ונתנה המטלה לדבריה נאמנת, ואפילו לאחר כדי דיבור, וכתב הראה, ואם אמרה מקודשת אני לפלוני, היא לא אמרה אני מקודשת, אמרה אני מקודשת לפלוני. לא מאמנין עליה משום מיגו, אלא אם כן הוא מודה בדבר, שכיוון שעודד שנתקדשה עליו כל כמינה, לחוב לו להפקיע את עצמה ממנו. כלומר, אם היא אמרה אני מקודשת לפלוני, הוא כבר יכול לטעון, היא אמרה שהיא אשתי, אי אפשר להאמין לה למטלה, כיוון שהמילה שייכת גם לי, אני נוגע בדבר, נכון? היא אמרה שהיא מקודשת לי. לא נאמנת להפקיע את עצמה ממנו, משמע לא מועילה המטלה גם חוץ לבית דין ברגע שנאמרה בפני עדים. אני אקריא לכם את הגאות מרדכי, זה בפרק שלישי בקידושין, ושם מדובר על אישה שאמרה נבעלתי מרצון. אישה אמרה נאפתי. הבעל אם רוצה יכול להוציא אותה, אם כי על פי המשנה במדרים לא חייב להוציא אותה, לא חייב להאמין לה. כן, ומפסידה את כתובתה. אומר הגאות מרדכי את הדבר הבא.
כן? ואם נתנה המקלה לדבריה, ואומר, כן, אם חזרה ואמרה תהורה אני, נאמנת אם נתנה המקלה לדבריה. פשטות הדברים שנאמנת נתנה המקלה לדבריה, לא רק שמתקראת לו, אלא שחוזרת גם כתובתה. כלומר, שהיא נתנה המקלה לדבריה, למה היא אמרה שהיא נעפה? לא יודע איזה המקלה אפשר לתת את זה. אבל נגיד שהיא נתנה המקלה שהיא נעפה, נאמנת גם להחזיר את כתובתה. כלומר, גם בדיני ממנות מילה המקלה, זאת כנראה מחלוקת משום. כלפי מה הדברים אמורים ולמה אני אומר אותם כאן? כיוון שלעניות דעתי, זוהי מחלוקת ראשונים בסוגיה שלנו. ויש לכם כאן טור באיזה מקום? טור קמ"ו. כן. טור חושב משפט קמ"ו, האמת שיכולתי להפנות אתכם לראשונים, לא רציתי להכביד עליכם. אז הבאתי לכם את זה כבר ישירות מהטור, אינסטנט, השחורים, רק נמצא, בטור, כן. חזר המחזיק וטען, זה המקור האחרון בעמוד 4. חזר המחזיק וטען, האמת שהייתה של אבותיך, אבל קניתיה ממך. מה שטענתי של אבותיי, רציתי לומר שאני סומך עליה, כאילו הייתה של אבותיי, שומעים לו. נקי אגב נעל המפרש ברב השני. הוא שחוזר וטוען בו אדם בבית דין, אבל אם יצא מבית דין וחוזר וטוען, אין שומעים לו, דרשים השם עליהם למדו לטעון לשקר. וכן, אם אמר מתחילה של אבותיי ולא של אבותיך, אמר מתחילה של אבותיי ולא של אבותיך, אינו יכול לחזור ולטעון של אבותיי וכנאמר מאבותיך אפילו בעודו בבית דין. אבל מה שאמר חוץ לבית דין יכול לחזור ולטעון אפילו בסותר דבריו הראשונים. זה בעצם הדבר העיקרי. נתתי לכם קטע ארוך מדי. אבל מה שאמר חוץ לבית דין יכול לחזור ולטעון בבית דין אפילו בסותר דבריו הראשונים. הוא פירש רשב"ם, אפילו אמר חוץ לבית דין של אבותיי ולא של אבותיך, יכול לחזור בבית דין לומר של אבותיי ולקחו עם אבותיך. והרב רבי יונה כתב שאינו יכול לחזור ולטעון של אבותיי ולקחו עם אבותיך, שכל האומר של אבותיי ולא של אבותיך, כאילו אומר לא לקחו אבותיי עם אבותיך, דמי שנמצא בעודה חוץ לבית דין שלא לקחו אבותיו עם אבותיו, אפילו חוץ לבית דין על חובתו כמאה עדים דם. מוריי ורבותיי, מה המחלוקת? אדם אמר מחוץ לבית דין של אבותיי ולא של אבותיך, הוא בא בתוך בית דין ואומר של אבותיי, של כך הוא אבותיך. מדוע הוא אמר חוץ לבית דין של אבותיי ולא של אבותיך? הגמרא אומרת. למה הוא אמר? כי הוא רצה לא לגלות את טענתו, כדי שהוא לא יוכל לסדר אותו ולהביא משהו בבית דין. אבי דין איש, דלא מגל את טענתי חוץ לבית דין, אלא רק בתוך בית דין, נכון? בלשון אחרת, איך היינו קוראים לדבר הזה? למי שאומר, לא רציתי להגיד לך את הטענה האמיתית שלי ורציתי להגיד טענה אחרת, איך אפשר לקרוא לזה במילה אחת? מתחילה במילה אמה, מה ההמשך? המטלה. זוהי בדיוק המטלה. אני לא נותן הסבר לדברים שלי, למה אני נותן הסבר? אני נותן הסבר למה אמרתי שקר. רבנו יונה אומר, לא נאמן, אלא רק נאמן להסביר, דסמיך עליי כדאהבתי, אבל לא נאמן להסביר למה שיקרתי לדעת הרשב"ם, נאמן גם להגיד למה שיקרתי. עולה מכאן שמחלוקת המהרשד"ם והקצות היא בעצם מחלוקת הרשב"ם ורבנו יונה. יתר על כן, בואו נלך לתוספות, בדף למד בית עמוד בית, סוגיה ידועה שטר הזייפה, הכיתה של הרב ביק בית החברה זה מזמן, אבל בואו נראה את הסוגיה הזאת כאן. אמריקס אמרת אישטר, מדובר שם על אדם, מקרה קצת מוזר, אדם הוציא על חברו שטר מזויף, ואומר לו, קניתי ממך את הקרקע, והנה השטר שלי. בא השני ואומר, זה שטר מזויף. אמר הראשון, נכון, זה שטר מזויף, אבל היה לי שטר טוב ועבד. מאמינים לו או לא מאמינים לו? מחלוקת רבא ורבי יוסף. שואלים התוספות למעלה, התימא דלאמני במיגו דאיבאי אמר שטר המעליין. נאמין לו במיגו שהיה אומר שטר המעולה, גם אנחנו צריכים לדון כאן שטר מקויים, לא מקויים, לא, לא חשוב כאן. זה הכל דיונים בסוגיה שם. אומר, ובכן, נאמין לו במיגו דאיבאי אמר שטר המעליין. אומר התוספות בסוף, ארבע שורות אחרונות. כן? אינמי, משום מה כי לא אמרין הנך עמיגו, משום דהווה חוזר וטוען, מעיקר הטען השטר, ואתה חוזר בו. הוא היה חוץ לבית דין, מה הוא אמר? הוא אמר, זה השטר. זה השטר. כשהוא בא לבית דין לרבא, הוא לחש לרבא באוזן, זה נכון, זה לא השטר. אבל היה לי שטר אחר, זה דמיוני מה שאומר שהלך לאיבוד. טוען התוספות, הוא טוען וחוזר וטוען. בטענה הראשונה מה הוא אמר? זה השטר. עכשיו מה הוא אומר? זה לא השטר, היה שטר אחר. טוען וחוזר וטוען. אז מה סובר רבא? אז למה רבא האמין לו? הרי טוען וחוזר וטוען לא אמרינה. כי יש לו המטלה. מה המטלה שלו? למה הוא אמר זה השטר? כי השטר האמיתי הלך לו לאיבוד. הוא רצה שיהיה לו מיגו, והוא רצה להגיד את האמת, אבל הוא רצה שיהיה לו מיגו. יש לו המטלה, מדוע הוא שיקר? ולפי התוספות, בעצם סוגיית המטלה מחוץ לבית דין, זה לא מחלוקת רשב"ם ורבי יונה, אלא מה זה? זה מחלוקת רבא ורבי יוסף. האם אומרים המטלה או לא אומרים המטלה? זה אם כן לא רק מחלוקת הקצות והמהרשד"ם, אלא זוהי אפילו אולי לאחד התירוצים בתוספות, אחד מארבעה תירוצים בתוספות, והראשונים האחרים אומרים דברים אחרים. יש פה, אני חושב, לפחות 13 תירוצים, אם אני זוכר טוב, לגבי השאלה הזאת, למה לא מאמינים כאן במיגו. אבל לא חשוב כרגע, לדעת התירוץ הזה בתוספות, נחלקו האם מועילה המטלה חוץ לבית דין, לשון אחרת. האם מילה מחוץ לבית דין, לפני עדים, האם מילה שלי בדיני ממונות, שנינו שותפים לה, או המילה נשארת שלי, ואני, כמו שהוצאתי אותה, ככה אני יכול לבלוע אותה בחזרה, אם יש לי תירוץ טוב, מדוע עשיתי את זה. עולה אם כן שבטוען וחוזר וטוען דיברנו גם, הדבר האחרון הוא על המקלה. יוצא אם כן אני חוזר שדיברנו על מיגו במקום עדים, וזה המקרה האם בית דין מפרשים את דבריי בלי שאני פרשתי, או לא. והאם זה קשור לסוגיית תענינן, או לא קשור לסוגיית תענינן. האם בית דין מפרשים את דבריי כדי שאני לא אתנגש עם הילדים או לא, אם תענינן או אם לא תענינן. כל השאלות האלה טיפלנו בהן בערימה והרשב"א והש"ח וכל הדברים האחרים, ואמרתי גם את דעתי על מיגו במקום עדים, שלא שייכת כרגע לעניין. ואחר כך דיברנו על הסוגים השונים של טוען וחוזר וטוען. במקרה שהדברים שלי זוקקים ודאי פירוש, כמו של אבותיי, ואחר קרובה של קבוע מבותיך כמדיני, ואני טענתי, אני נאמן. האם אני נאמן גם בפרשנות שאומרת שדבריי משל? מחלוקת המוראים. האם אני נאמן להוסיף נתון חדש? אמרנו שנאמן. בתנאי שהנתון החדש יש לו גדר של טענה. אם אני צריך להיות בו נאמן, לא מדין טענה, אלא מדין מיגו, מיגו למפריע לא אמרינה. האם אני נאמן לפרש משפט שמצד עצמו לא זקק, כלומר מצד עצמו היה זקוק לפרשנות, אבל השאלה מהו המשפט? כשחלקו השני של המשפט ייתכן שלגיטימי וייתכן שלא לגיטימי. כן, דזבד המינח. ייתכן להגיד את הדבר שדורש פרשנות, ואז גם כן, שאלה אם בידי מפרשים או רק אני מפרש. או לדעת התוספות, דזבד המינח בכלל נמחק, נשאר מפלניה זבינתה שלא דורש פרשנות, וממילא, כשאני אומר כמה ידידי, אני צריך נאמנות של מיגו, ומיגו למפריע לא אמרינן. ודיברנו בסוף על המטלה, אם אדם נאמן להחזיר משפט בחזרה, כשיש לו תירוץ טוב, או שאני אומר, במשפט הזה יש שני שותפים. כן? זאת שאלה שהייתה לנו גם מחלוקת של הקצות והמהרשד"ם, ורק ראינו שהיא מחלוקת בין ההגהות מרדכי והרעה, וראינו שהיא מחלוקת בין הרבנו יונה והרשב"ם, והסוגיה שלנו, שכנראה גם כן מדברת על המטלה, וכנראה היא מקור המטלה, וייתכן שסוגיה גם לסוגיית שטר הזייפה. אני אתן עוד עיבוד אחרון במחשב שלי לדברים, ואחר כך כולם מוזמנים לקבל ממני או דפים, ממחר כולם מוזמנים לקבל ממני או דפים או עותק אלקטרוני, כרצונכם וכבקשתכם, להתראות בעוד 4 שבועות, היה נעים מאוד. Thank you.